פרק 404 של האנליסטים כאן מעיר הקודש חיפה מול פני האנליסטים וקבס התקשורת. אז חברים, מה יש לנו בדיוק? אוקיי, אנחנו מקום ראשון בליגה, נכון? יופי. אנחנו בין 32 הטובות בקונפרנס ליג, נכון? יופי. אתמול עלה הרכב שני, מעולה. פיירו עם הגול ה-16 שלו בכל המסגרות, 30 שערים כבר יש לו במכבי חיפה בעונה וחצי. מה נגיד ומה נאמר? תענוג אחד גדול. אז יהיה פרק משולב ומאתגר טכנולוגית, כי זיו שם, אנחנו פה, אמיגה זרוק באיזה סמטת רחוב, תם, עוד לא עשינו לו מסיבת רווקים, אנחנו בדרך להיות זרוקים בסמטת רחוב. מה עוד רציתי? ויש לנו כמובן פרק משולב, יש דרבי ביום ראשון, אז אנחנו נסכם את המשחק הזה, הדוחות הגיעו בזכות זיו הגדול, ואנחנו נתכונן לדרבי ביום ראשון בזכות אלכס היקר. כולנו התכוננו, אז פתיח, רגע, פתיח במקום? בטח שהוא לא יהיה במקום, כמובן. למה שהוא יהיה במקום? הנה הוא, פתיח חברים, יצאנו לדרך.
חלילי, על רביבו, עושה לו כאב ראש, מוציא רוחב, רפאלו, אי אפשר לעצור אותו, גם 12 שנים אחרי, קוני נאור, איזה שער מדהים, וואו, 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 לפנתיאון של השערים, שנכבשו באצטדיון הזה. חלילי בועט,
טוב, אז אתמול זה היה כדורגל לא מושלם של מכבי חיפה, אבל זו הייתה המשימה. אז אני רוצה להגיד שלום ובוקר טוב, קודם כל לאיש שלצידי, שמולי, שנמצא כאן, אלכס מילוש, מעניינים.
מה למה יותר טוב? כמו שאמרת בפתיח.
בפתיח, כן. שלום לך, אדון זיו מלאכי, שנמצא אי שם במרחקים באולפן שלנו בצדון המושבה בפתח תקווה. שלום לך, זיוו.
קשבנו בפתח תקווה, כמו שאומרים בחדשות.
בדיוק, קשבנו
בפתח תקווה. אני מעולה, גשם רפי, כן. חורפי, הכל טוב.
כן, יורד אצלי גשם שם?
ירד, הפסיק עכשיו, אבל אתה יודע, זה בא והולך.
יורד אצלי, לקחת בעלות על פתח תקווה.
ועדיין, על המשרד, ועדיין הדשא נראה זוואה, אני מניח. כן, כן, זה נורא והיום. אבל כיף, תמיד כיף לי שם לראות את האצטדיון. התלמידים כרגע לומדים שם במכללה, גם קורס אנליסטים, גם קורס תקשורת. בקיצור, המכללה פעילה, זיו בא להכניס את האולפן, וזהו. טוב, יש לנו היום הרבה על מה לדבר, אז אנחנו ככה ננסה לקראת שבת ככה להיות מתומצתים. זה תפס אותנו בין לבין המשחק, הקבוצה בטיסה. אז אני רוצה קודם כל, לפני שאנחנו נכנסים ללוע הארי של הקבוצה, לאחל למזל טוב, למסיידגו, שחוגג לו 38 חורפים,
אביבים. הוא צעיר ממני, תשמע.
הוא צעיר ממך, כן, כן, הוא צעיר ממך. תשמע, ברק בחר גדול ממני בחצי שנה, מסיידגו צעיר ממני, אבל אתה יודע, העולם שייך לצעירים, כמו שאומרים. והוא עושה את זה עבודה נפלאה. בואו נתחיל עם הסיבוב מהיר, אלכס, הסיבוב מהיר שלך.
הסיבוב מהיר שלי לפרק הזה זה סוף פוטגרנו.
מה?
כן.
וואלה, אוקיי, כיף, מעולה.
מפתיע. אז קודם כל, אני מתקשר עם הקו שלך לגבי הברכות לדגו, וזה עוד ברכה קטנה לדגו, שהוא יודע לקחת שחקן במצב מאוד מאוד לא נוח, עם כל מה שקרה לסוף בעונה שעברה, ולהחזיר אותו, אבל להחזיר אותו בצורה מאוד מאוד חכמה. כמה פעמים ראינו שחקנים צעירים שנזרקים אחרי פציעה, אחרי תקופה לא טובה, וממשיכים את התקופה הלא טובה שלהם, ופה במקרה הזה, אנחנו רואים את סוף נכנס.
אתה יודע, אני בינתיים עושה אותך יותר יפה בטלוויזיה.
הכל בסדר. יפה,
אבל שאתה עם חלוקת קשב מדהימה, אתה לא זז, אתה ממשיך את דבריך.
אנחנו כמה שנים ביחד, אתה יודע.
המון.
בקיצור, אתמול, למה אני מציין את סוף בפתיח שלי? כי אתמול סוף עם משחק, שאם אתה מסתכל רגע על המשחק, אם אתה, אתה יודע, בעין מה שנקרא בלתי מזוין, אתה מסתכל על המשחק הזה, אתה לא תראה איזשהו משהו מדהים, אבל כשאנחנו נצלול לתוך הנתונים, אתה תראה כמה נתונים שלו מדהימים, כמה עבודה שהוא עשה אתמול, בתפקיד לא כל כך נוח מבחינתו, הייתה באמת מהותית למשחק, ומכל משחק, גם כפר סבא, גם קצת בליגה, סוף מתחיל להיכנס.
אז יפה, אז זה היה מהיר, הסיבוב מהיר שלך, זיו מלאכי יקירי ואהובי, דבר אליי.
שלי זה תוצאות, תוצאות, תוצאות. משחק, אתה יודע, כל מי שישב וראה את המשחק לא יבוא וידמיין או ינסה לומר שזה היה משחק נהדר שלנו, אבל זה תמיד מזכיר לי מאמנים הרבה יותר גדולים, או לאו דווקא בהקשר של המאמנים, או גם קבוצות יותר גדולות, כמו יונייטד, ריאל ודברים כאלה שבאות ועושות את התוצאות האלה גם במשחקים שהם צריכים לעבור אותם. אז זה גם איזושהי בגרות של מכבי חיפה של העונה, לבוא למשחקים כאלה שהם על הדרך תקועים, יש משימות, יש משימות אחרות, יש משימות גם כאלה, ולגמור את זה. זה לא נגמר, יש עוד גומלין, אבל לגמור את זה שם.
אוקיי, בוא, הסיבוב המהיר שלי, אני חוזר על זה שוב ושוב ושוב ושוב, בוא נדבר רגע על העומק של מכבי חיפה. זאת אומרת, אתה מגיע למשחק מול גן, אוקיי, עכשיו, אתה יודע, ניתחנו כאן, ישבנו בפרק אחד הטובים, אני חושב שהיה אלכס, ישבנו וניתחנו ודיברנו על המשחק לקראת גן, הוא אמר שהוא יעלה עם הנוער, בסך הכל לא עשה מעט חילופים, עלה עם מרכב יחסית חזק שלו, המאמן של גן.
כמה שהוא יכל להוציא.
כמה שהוא יכל להוציא, כן, זאת אומרת, הוא בא למשחק הזה בשיא הרצינות, הוא לא יקריב, אוקיי? והיה נדמה לרגע שמסי בא להקריב. כי אתה מסתכל ואתה רואה את הציוותים, אתה רואה, אוקיי, אמרנו, רמי גרשון ופיינגולד, פתאום אתה רואה לו צובוי, פותח בכלל, ולו צובוי, אתה לא יודע איפה הוא, בשמאל, הוא משחק את העשר, אתה, כל ההרכב פיירו בחוד, אתה יודע שאין לך גם חלוצים, חמד לא נרשם, ואתה אומר, רגע, מה, מסי בא להקריב את המשחק הזה? יום ראשון, שנייה, זה בסיבור מהיר, יום ראשון, יש לך דרבי, ועדיין אתה בא רואה קבוצה מחויבת, קבוצה שמשחקת את הכדורגל שלה, קבוצה ממושמעת, קבוצה טקטית, נכון, זה לא היה יפה לעין, אתה ראית שעדיין השואו לא היה כאן כמעט חודשיים, וגם לא שיחק לפני כן, אתה רואה קצת את התאום שלו ושל אלי, דברים שהוא, ושואו דרך אגב היה מעולה לדעתי, אנחנו תכף נדבר על זה ברצועות, ועדיין הקבוצה הזו היא קבוצה של מסי, היא קבוצה ממושמעת, היא קבוצה טקטית, היא קבוצה קשובה, ואפילו קבוצה בסדר גודל של גנט, אתה בא בהרכב שני ומנצח.
אני חושב שמסי בסיום המשחק אתמול אמר בריאיון, הוא אמר משפט מאוד מאוד מהותי, הוא אמר כל שחקן במכבי חיפה הוא שחקן שראוי למכבי חיפה, ודגו מתייחס לכל שחקן בסגל, אני מדבר בהרכב וברוטציה המיידית ה-14-15 שחקנים 15,
אמרת טוב,
אוקיי, הוא מתייחס לכל הסגל שלו כסגל שראוי למכבי חיפה, לכן מבחינתו כמאמן מכבי חיפה הוא לא באמת מתרגש מזה ששחקן יוצא ושחקן אחר מהספסל נכנס, מבחינתו הוא שחקן שזכאי ללבוש את החולצה. ואני רק נזכר, אתה יודע, שנים אחורה שמכבי חיפה היו באיזושהי פסיכוזה, איזשהו דיכאון עמוק, עם חס וחלילה נטע לביא היה סופג איזה צהוב לפני מכבי תל אביב, או איזשהו שחקן שהיה חסר לנו, ובמקרה הזה אז רפאלוב קצת יותר מנוחה, חיילי טיפה חלה, רוצים לתת קצת יותר איזון בכוחות לקני, אין שום בעיה, נכנס סוף, נכנס לסובוי, וככה דגו מסתכל על כל הקבוצה, וזה גם משליך על האימון שלו.
דברים שאתה רוצה להוסיף, זיו, לפני שאנחנו עוברים לנתונים הכלליים, כי אנחנו רוצים באמת היום להיות מדויקים.
לא נראה.
אנחנו בסדר, נכון? טוב. אבל, כן, אבל כן. אני, רק לפני הנתונים הכלליים, אני רוצה ככה לתת את זה שהם כמה נתונים שאספתי ברחבי הרשת. ונתונים ששווה לדבר עליהם, ואנשים גם שלחו לי. אז קודם כל בוא נקבל את הנתון המטורף הזה, ותודה רבה לקורן הרוש ששלח לי אותו על הבוקר, וזה נתון שהוא לא פחות ממדהים. מכבי חיפה שיחקה עד כה 40 משחקים בכל המסגרות, אוקיי? ו-18 מתוך אותם 40 משחקים מכבי חיפה לא סופגת שער. זאת אומרת, זה כמעט
50%.
כמעט 50%. זה כאילו, זה משהו שהוא הוא לא נורמלי. זה משהו על גבול הטירוף. זיו, תגובתך, יקירי.
אני חושב שעם כל הקושי בכל ההרכבים המתחלפים האלה ומערכים מתחלפים ושחקנים שנפצעים ויוצאים וחוזרים, אני יכול לספור פה עכשיו לדעתי מעל 10 שינויים בהגנה, פיינגולד, סונגרן, שימיץ', סק, והוא הולך והוא בא. האיזון שדגו מוצא ומכבי חיפה מוצאת בין ההגנה ובין המבנים ההגנתיים שלה ובין הקישור האחורי, הוא משהו שראוי להערכה. שוב, אני מתחבר מאוד למה שאלכס אמר, ואני חושב שזה גם גדולה של מערכת, מועדון ומאמן, לא משנה איזה שחקן נכנס, הוא בא ונותן את התפוקה. והוא בא ומייצר, במובן שאתה מדבר עליו זה...
לא, אני, אבל רגע, רגע, אתה מדבר, זהו, אז אני רוצה רגע להתעסק בעניין ההגנתי, אתה לא, קח את 40 משחקים האחרונים, אתה 18 מתוכם, אתה לא סופג שער, וכמו שאמרת, עברת טלטלות עם שימיץ, ועברת, דרך אגב, אני חייב לומר על שימיץ, כי אנחנו נכניס לו ברשימת המחליפים, הוא עשה רעיון אצל שלמה וייס בוואלה, אתמול, וואלה, כן, והוא אמר שם דבר מעניין, וזה שתבין סתם ככה, להיאמר לזכותו של שימיץ, למי שלא קרא את הרעיון, שווה לך ולקרוא את הרעיון של שלמה. הוא שאל אותו על אותו משחק נפל.
פתח תקווה.
בפתח תקווה, אוקיי. אותם שלושה שערים הזויים שאתה חטפת והפסדת. והוא אמר דבר פשוט. הוא אמר, אני לוקח את האחריות עליי מהסיבה פשוטה. אני זלזלתי בליגה הישראלית. חשבתי שהליגה הישראלית היא ממש קלה, וזה העביר אותי שיעור מצניות.
וואנה.
כן, כך הוא אמר. זה, כן, כך הוא אמר, זה העביר אותי שיעור בצניות, ובפעם הבאה אני אלמד להיות הרבה יותר צנוע. והוא אומר, כאילו, אז הוא ככה נכנס איתו קצת
אני לא יודע אם להתעצבן עליו או לפרגן לו על הכנות.
דרך אגב, אומרים עודה ועוזב ירוחם, אני כאילו, אני באמת, לדעתי זו גדולה, שאתה בא ואתה אומר את זה בפרצוף, כי יכולת להתחמק. הוא גם אמר בפסקה קודם שקראתי, הוא אמר, אני יכול לתת 300 אלף תירוצים. אני יכול להגיד למה זה, והשחקן חדש, אומר, באתי מאיטליה,
לא בעמדה שלי.
אומר, באתי מאיטליה, יש עליי כאילו מחויבות, הביאו כאילו תג מחיר כמוני, אני זלזלתי, והוא אמר לו, איך זה בא לידי ביטוי? אז הוא אמר, כדררתי קצת יותר מדי, חשבתי שלא יגיעו, אתה יודע, ואז הבנתי שהליגה הישראלית היא יותר חזקה ממה שחשבתי. ועוד רעיון אחר, ממליץ לכם לקרוא אותו.
זה רעיון אודיו או...
לא, רעיון כתוב. ממליץ לכם מאוד לקרוא, אחלה שלמה וייס, ואחלה שימיץ, כאילו באמת. אז אני חוזר כאילו לעניין הזה זיו, על זה שמכבי חיפה, שהחליפה שוער, כל הארץ דגלים דגלים, כולם רתחו ורתנו על איתמר ניצן. ואתה כאילו... ממעט לספוג באירופה, אתה לא סופק בליגה, תשמע, זה חתיכת סיפור.
אני חושב שנגעת בנקודה נכונה, ואני רציתי להגיע אליה, בואו לא נשכח את חלקו של שריף קיוף.
חד משמעית, ברור.
אתמול, אני כמעט,
אז רגע, אני רוצה שדבר על המקרו, כי אנחנו נגיע ברצועות, ואנחנו נעשה את זה גם זריז, על שריף.
אחלה, אז אני עוד פעם אומר, אני חושב ש... דגו יודע כל הזמן להבין מה הסגל שיש לו בכל רגע נתון. הוא גם דיבר על זה ואמר שאנחנו לא זוכר באיזה קבוצות הוא השתמש, מנצ'סטר יונייטד, או אני לא זוכר מה, שאנחנו משחקים רק את הכדורגל שלנו ולא נשתנה לעולם, ואנחנו מתאימים את עצמנו.
כן.
והוא יודע בכל סגל שחקנים שזמין לרשותו באותו שבוע, כי זה משתנה לגמרי משבוע לשבוע, להעמיד את ההרכב הנכון שיודע לסגור הגנתית, והוא משנה את זה בין קו של 3 לקו של 4,
נכון.
ובין שני קשרים אחוריים לקשר אחד, הוא פשוט מתאים את הסיטואציה, והקבוצה יודעת לעשות את הסגירות האלה, גם אתמול זה היה ניכר, גם במשחקים אחרים, בכל הרצף הזה שדיברת עליו, זה ניכר, והגמישות המחשבתית הזאת היא לא עובדת רק בהתקפה, היא עובדת גם בהגנה. וזה עוד נקודה טובה לזכותו של דגו, ומה שאלכס אמר, שהמשחק הזה עם הסגל, ומי שנכנס, תמיד מייצר תפוקה, בין אם התקפית או הגנתית.
שמה, אני אגיד, פנים, נגיד כן. משפט וחצי לגבי הדבר הזה. קודם כל, דגו, שוב, אני לוקח מהרעיון שלו בסוף המשחק אתמול, אומר שמכבי חיפה שחקה משהו כמו 23 משחקים ב-78-79 יום, משהו כזה.
כן.
שזה בערך, אנחנו מדברים פה על משחק כל שלב וחצי ימים.
כן,
שזה מטורף. גם זה מעצים עוד יותר את ההישג ההגנתי שאתה מדבר עליו, כי אתה מדבר על משחקים בעצימות ובטווחי זמנים מאוד מאוד קצרים בין משחק למשחק. זה דבר ראשון. ודבר שני, יש מה שנקרא להרחיב את הרוטציה. זה יותר מושג מכדורסל, אבל גם בכדורגל זה קביל. יש מאמנים שמאוד מאוד, אני חושניה רגע זורק לכדורסל, כן. שמאוד מאוד מצמצמים רוטציה, כלומר חמישייה על הפרקט, חמישייה מחליפה, וזהו. ואז כשאתה מגיע לשלבי הסיום של העונה, ואתה צריך ללכת לשחקן ה-11, 12, 13, אתה נמצא בבעיה, כי הם כל כך מחוץ...
אתה מקבל אותו קר.
הם מחוץ לרוטציה, בדיוק. ודגו מסתכל על סגל של 20 פלוס שחקנים, ויודע לתת לכל אחד את הדברים. הנה, פיינגולד זה דוגמה נהדרת. פיינגולד לא היה במשחקים האחרונים בהרכב. נכנס אתמול, היה מהטובים, עם משמעת הגנתית, עם עזרה להתקפה. הוא יודע לשמור את כולם במין אש קטנה כזאת, שהוא יודע שברגע שהשחקן נכנס, הוא בא ונותן את התרומה שלו, וזה כל כך, אתה יודע, זה לא יסולא בפז, כי זה נותן לך את האורך אוויר הזה, לעונה עם משחקים מצומצמים, נכון. למשחק ביום חמישי, יום ראשון, יום רביעי, ליגה
אין לך דרבי. סדר יום. אתה יודע, אני חייב רגע לומר, וככה אני גם דוחף את הפרסומת תוך כדי, יש לי את סדנת המנהלים שלי, הסדנה לפיתוח ארגוני ופיתוח מנהלים Game Changer, ועשינו השבוע, בתחילת השבוע, עשינו את הסדנה לחברת פלקס. פלקס, מה זה זה?
פלקס.
מה שהיה פעם פלקסטרוניקס, פלקס במגדל העמק. עשינו להם סדנה מטורפת, אז דרך אגב, אז מי שרוצה לעשות סדנת מנהלים משוגעת וזה, מוזמן להיכנס לאתר שלנו, kbesa.co.il, כי בהתחלה דאבלס באמצע, ותוכלו לראות סדנת מנהלים, אבל דחפתי את הפרסומת, למה? כי במהלך, הזמנו מרצה אורח, אוקיי? יש חברות שרוצות להזמין מרצה אורח תוך כדי, בלי שום קשר לפעילות של סדנת המנהלים, והזמנו את דרור שמשון. ודרור שמשון נתן שם שעה מרתקת, כאילו בטירוף. עכשיו, הוא בא והוא פתח רגע לוז, והוא פותח את הלוז, ואתה רואה את הצפיפות. עכשיו, הוא אומר לי, אתם חושבים, הוא אומר לנו, כאילו, תודה, לכל המנהלים, הוא אומר, תגידו, אתם חושבים שזה כיף, כאילו סבבה, כיף, אתם חושבים שזה כיף עכשיו לבוא, לטוס, אתה מסתכל ביומן, יש לך טיסה, אתה אפילו לפעמים שוקל לא לישון במלון, כי אתה אומר, רגע, אני צריך לחכות לבוקר, עד שאני עולה לטיסה, עד שאני יורד, עכשיו אני צריך גם לעשות אימון שחרור, השחקנים יש להם משחק ביום ראשון, זאת אומרת, יש לך עומס פיזי כל כך מטורף, שאתה צריך לדעת לנהל אותו, ובאמת להוריד את הכובע בפני אורי הראל ודרור שמשון על ניהול עומסים, ואין מה לעשות, אתה אוכל פציעות, זה חלק מהעניין. אבל הצפיפות הזו, ואז יש לך את המעטפת מלמעלה, ששם יושבים, אתה יודע, גם מסיידגו ווייזינגר ומטוביץ' על ההגנה וזילפה על השוערים, ואתה אמור לבוא ולבחור את השחקנים הנכונים, ולדעת לעשות את ההתאמות, ובסופו של דבר לצאת למשחק בית שהוא חוץ, זה פאקינג משחק חוץ, אף אחד לא יגיד לי אחרת, זה משחק חוץ לכל דבר ועניין, בדיוק, משחק חוץ לכל דבר ועניין, ולחזור ניצחון. אמנם ניצחון שביר, אנחנו נדבר עליו, אבל אתה גם צריך לבוא ולחשוב תוך כדי תנועה, הלו, יש לי דרבי ביום ראשון, ומה לעשות? הוא יותר חשוב. אז אם אתה יוצא...
אני לא יודע לגבי יותר חשוב, הוא חשוב.
הוא יותר... הדרבי? עזוב רגע, המשחק עצמו, מה זה משנה גם מי אתה יושב שם חדרה?
המשחק חשוב.
בליגה, אני לא מדבר כרגע, אתה יודע, עכשיו מכבי חיפה פועל חיפה, לא, לא. אני מדבר רגע על נקודות. והדבר הזה, ואתה לא רוצה לצאת עם חצי תאוותך בידך. אתה רוצה לעשות גם וגם. והחצי בינתיים אצלך, ולהוריד את הכובע בפני דגו בקטע הזה. אתה רוצה להוסיף משהו זיו, או שנרוץ לסטטיסטיקה הכללית, וניכנס רגע קצת טקטיקה וכאלה, ונוכל לרוץ? תן לי אישור?
יאללה קדימה.
יאללה קדימה. טוב, אז אני פה עם הסטטיסטיקה מולי, אז מכבי חיפה עם XG של 1.08, לעומת 1.72. עכשיו בוא נסתכל רגע על...
אובר ואנדר...
כן,
אז אובר אצ'יבר, אנדר אצ'יבר. מכבי חיפה עמדה ביעד שלה, וגנט נמצאת שתיים, כמעט שתיים מתחת ליעד שלה. זאת אומרת, מי שעשה את מה שהוא היה אמור לעשות ברמת ה-XG, מי שעשה הרבה פחות ממה שהוא היה...
נכון, אנחנו גם מדבר על הצ'יפ של פיירו בקטע הזה, אבל בלי שום קשר, גם נסתכל על מדד היעילות, נקרא לזה, בסדר? זה לראות עד כמה תוכנית המשחק של דגו הייתה, כי גנט ניסתה בכל כוחה, זאת אומרת, בתו 16 פעמים אל עבר השער, אומנם רק 3 בעיטות הלכו למסגרת, בדיוק כמו מכבי חיפה. מכבי חיפה עם 10 בעיטות פחות אל עבר השער, 3 למסגרת, בדיוק. ואנחנו רואים מכבי חיפה שוב, גם כן פחות הגיע, היו שתי קרנות סך הכל, לעומת 8 של גנט. בואו נסתכל רגע עוד על משהו. אם אתה רואה דברים... אם אתה רואה דברים שאתה רוצה לדבר עליהם, אדון זיו, אתה פשוט תגיד, שים לב רגע למכבי חיפה, לחלוקת המגרש שלה, אוקיי? זאת אומרת, על התקפות. מכבי חיפה תוקפת אתמול מצד, סתגל גם החיסרון של קני לא היה, וקורנו לא היה, וגם שלו סובוי, שהוא בכלל ווינגר שמאל, שיחק אתמול יותר באמצע, שים לב לפילוח, כאילו, מכבי חיפה תוקפת 44% מצד ימין, בסדר? שזה גם ללא חלאילי, ותוקפת 55% מהאמצע, רק אחוז אחד בודד, מכבי חיפה ויתרה על השמאל, יותר מרכזה את כל המשחק וימינה. מכבי חיפה עם 9 קרוסים בסך הכל כל המשחק, לעומת 30 של גנט. זאת אומרת, מכבי חיפה שיחקה מאוד מאוד מחושב, מאוד מאוד זהיר. זה לא היה יפה לעין, ואין מה לעשות.
אני רוצה לקחת עוד נתון אחד.
כן.
זה הטמפו של המשחק. זה נתון שאנחנו לא מסתכלים עליו, אתמול הוא תפס לי את העין. הטמפו של המשחק, מגע בחיפה אתמול עם 15.1, וגנט עם 17.6. זה טמפו מאוד מאוד נמוך למשחק. זה משחקי החפירות האלה מה שנקרא אירופה כל כך ידועה בהם, ואנחנו כל כך לא טובים בהם. וזה משחק הזה שמתנהל בהכל קשה, ומאבקים, ובאמצע, ובסוף אתה מקבל את הגול הזה, בדרך כלל מצב נייח או משהו כזה, ואתה יורד מהמשחק ואתה אומר, איך למען השם לא ניצחתי, הייתי כל כך כאילו שוויוני במשחק הזה. לא, יש שנים על גבי שנים מסורת באירופה לקחת את המשחקים האלה ולנצח אותם, ושנים על גבי שנים מסורת בישראל להפסיד את המשחקים האלה.
ולנצח ויהימה.
ואתה רואה שלאורך כל המשחק, השחקנים שמעו על איזשהו טמפו מסוים, ברמה שאתה לא מתפרץ. אגב, השידור אתמול דיבר הרבה מאוד על הנושא הזה של למה מכבי חיפה לא לוחץ יותר, למה מכבי חיפה לא בעצימות כזאת. אי אפשר לשמור על עצימות כזאת לאורך 90 דקות על קבוצה כמו גנט. אתה חייב לשמור את הכוחות, ואתה גם צריך לדעת במשחק הזה גם לנצח.
וניצחת, זיו, בוא עכשיו תספר לי.
אז כמה דברים על הנתונים הכלליים. אז לקחת את הנתונים של מכבי רק באירופה, בליגה הנתונים כמובן יותר גבוהים, אז היא שיחקה פחות טוב במשחק הזה, הנתונים מספרים את זה, אי אפשר להתעלם מזה, והיא עשתה מה שאלכס אמר, שוב, מה שהיא צריכה בשביל לנצח, אבל מבחינת ביתות היא עם 6, שהממוצע העונתי שלו הוא כמעט 11, שוב באירופה, זה כמעט 55% מהממוצע העונתי, איבודי כדור היא עם 127 לעומת 102 עונתי באירופה, שזה 25% מעל, ביתות מחוץ לרחבה והתקפות שהן התקפות מסודרות, אז היא בערך ב-77% התקפות מהמסודרות לעומת הממוצע העונתי שלה, גם בהתקפות מתפרצות. היא שיחקה יותר כדי לשמור על איזשהו קצב משחק, כמו שאלכס אמר, וגם פחות כדי לבוא ולהסתער על המשחק הזה. קרוסים לדוגמה עם 9 בלבד לעומת...
כן, דיברנו על זה, אבל בוא, אני רוצה רגע לשנייה להתקדם זיו, כי אנחנו באמת, אנחנו...
אבל אני רק רוצה רק להוסיף עוד נתון אחד, איפה המשחק הזה כן חזק.
אוקיי.
אז במאבקים, וכשדיברת אתה על משמעת בהתחלה ועל מקומות שבהם מכבי שמרה על מה שהיא צריכה לעשות, אז מבחינת חילוצי כדור עם 104 לעומת ממוצע עונתי של 81, שזה 27% מעל הממוצע העונתי שלה, ומאבקים בכלל, גם הגנה וגם התקפה, 256 לעומת ממוצע עונתי של 200, שזה אומר שזה בערך כמעט 30% יותר ממה שהיא עושה בדרך כלל, וזה רק באירופה אני מדבר, שהיא מקום שהיא רגילה למאבקים האלה, ומאבקים הגנתיים, 23% מעל הממוצע העונתי, זאת אומרת, היא באה לעבוד קשה, שוב מתחבר למה שאלכס אומר עם הקרב חפירות והדברים
ממש,
האלה,
ממש.
זה מקום שהיא באה לעבוד קשה.
שמעני.
אגב, ספוילר קטן כן, ואחרון, כן. פיירו, אנחנו נדבר על
זה אצלו. חכה, יש לו...
של המאבקים, אני...
חכה, טיזר.
אני לא רוצה לעשות כזה ספוילר, אבל יש למה לחכות.
יש למה לחכות, ואני באמת רוצה רגע שנייה לעצור ולדבר רגע גם על הקטע המנטלי שנייה, ממש בקצרה, לפני שאנחנו נתחיל את הטקטיקה ועוברים מהר לרצועות, וגם מתכוננים להפועל חיפה. אני מתנצל לפני המאזינים שזה, אנחנו מיום שישי היום בפרק מרוכז וצפוף ומהיר, למרות שאנחנו אוכלים את הרס כבר 22 דקות, אבל אני רוצה...
הם אוהבים את זה.
הם חולים על זה, אני יודע. אבל אני רוצה רגע שנייה לדבר על, הדבר, על המנטלי, ופה גם עם איחולי המזל טוב שלי למסיידגו, שבאמת להסתכל, אתה יודע, אני אומר כאילו פני הקבוצה כפני המאמן, והמאמן השנה עבר מבחינתי תופת, גם ברמה האישית וגם ברמה המקצועית. זאת אומרת, הוא איבד את אבא שלו בתחילת שנה, בא ולקח אלוף האלופים. הם חטפו לאחותו, ניסו לחטוף לאחותו את הנשק. אתה מנצח את מכבי תל אביב. אתה נפצעים לך שחקנים, אתה יודע להתרומם, אתה מאבד שחק, כאילו, אתה קוראים לך המון דברים, מלחמה נפתחת, אני לא אשכח את הרעיון איתו, שעשינו איתו ממש שבוע אחרי שהמלחמה פרצה, והוא אמר, אני לא מעניין אותי כדורגל. ואתה צריך לאסוף את עצמך, ואני חושב שהרמה המנטלית הזו, והוא חזק מאוד. עשיתי איזשהו סרטון שבוע שעבר של נאמן למקור על יהדות, שכתוב שם, היזהרו מבני עניים שמהם תצא תורה. אותם אנשים, ואמרתי, ונתתי שם את הדוגמה על מסי דגו, שהוא היה פועל ניקיון, mm-hmm. לפני שהתחיל להיות מאמן, ואתה מבין לפעמים כמה חוסן מנטלי יש לך, שאתה מתגרד ברחוב, שאתה לא יודע איפה למצוא את עצמך, שאתה אתה נלחם בחיים עצמם, ואתה יודע, ואתה רואה מול העיניים שלך במהלך העונה, איזשהו סיפור, שאף אחד לא יודע איך הסיפור הזה ייגמר, אבל עד עכשיו, זאת אומרת, זה פשוט להוריד את הכובע, רצית להוסיף איזשהו
משהו? כן, אני חיכיתי, תהיתי אם תגיד את זה.
מה?
דיברת על כל מה שדגו עבר, ויש דבר אחד שלא ציינת, ואני דווקא בדיוק רציתי ללכת לשם.
אוקיי.
סק הציפיות שדגו קיבל.
נכון, נכון מאוד.
וזאת מה המסע, תשמע, אני לא חלילה מזלזל באבל, או לא חלילה מזלזל באיזושהי טרגדיה, שפוטנציאל תיכל לקרות לאחותו, אבל סק הציפיות בפן המקצועי שלך, הוא עצום. להיכנס לנעליים של ברק בכר אחרי 3 שנים כאלה. עם כל הלאום התקשורתי, עם כל מי זה בכלל ברוך דגו, אנחנו זוכרים...
מסי דגו, די עם הברוך דגו, גם אתה וגם זיו עם הברוך דגו, זה אח שלו. לא, אבל אני...
פחות זה לא אני אבא.
אבל אני רוצה להחריג את דבריך, כי אני מקבל, אתה יודע, מלא, בגלל שאנחנו עושים מלא רילסים ורואים אותנו בזה, אז לא יודע מה חושבים. אני חושב שיאמר לזכותנו אפילו, שמהרגע הראשון, אנחנו נתנו פה את הקרדיט למסי, ואמרנו שהוא מאמן טוב, וצריך סבלנות.
זה לא יש הקרדיט, זה לא יש הקרדיט. אמרנו, אנחנו לא שופטים בן אדם לפני שפס ראשון...
נכון, ולא רק זה, לא רק ששפטנו, כי אנחנו ידענו, אני זוכר גם שבפרק הראשון, שכחתי איך קוראים לו, ממש בסוף העונה, גם הרחנו את אביאל, אני זיו ואביאל היינו פה, ודיברנו כאילו על מסי דגו, ועל סגנון המשחק שלו, וזה מה שאנחנו רואים היום.
אתה ועמיגה, לא אני.
נכון, עמיגה היה, אוקיי.
גם אתה מתבלבל ביניהם?
כן, בין זיו לעמיגה אפשר להתבלבל.
אנחנו באותו גובה פשוט, אני ועמיגה, זה מה שמבלבל.
או גם אותה רעמת שיער.
כן, בדיוק. טוב, אז רגע, זיו, אליך, ככה, בוא נדבר על זה בקצרה. אז דיברנו, הפלגנו בשבחו של מסי, אבל בוא נדבר רגע שנייה על... כולנו קיבלנו את ההרכב, אני הסתכלתי על ההרכב, כאילו ראיתי אותו ככה באוטו בדרך מיארתי נורא, כדי להספיק לראות את המשחק, ולא הבנתי מה אני רואה. ובסוף מה שראיתי בסוף הצליח, גם השינויים תוך כדי המשחק בסוף, כאילו אמנם הביאו את הגול, הכניסה של ליאו רפאלו וקני סייף, אבל אחר כך הקבוצה נראתה פחות טוב ממה שנראתה לפני כן, אבל מה הוא ניסה בעצם לעשות כשהוא אמר, אני משתמש בכלים לא חד פעמים, אבל בכלים חלופים.
לא קונבנציונליים.
בדיוק.
אז תראה, קודם כל, מבחינת מערך הוא עלה במערך שעולה במשחקים האחרונים, ה-3-4-3 הזה שהוא ייצב לעצמו בזמן האחרון. 3 בלמים, גרשון סק ופיינגולד, מימין קנדיל על כל האגף, משמאל סוף על כל האגף. 2 קשרי מרכז, אלי ושואו, במקום אלי ודניאל. אני חושב שזה לא בדיוק איזשהו ניסיון לעשות, איך נדבר על חולת קישור הזאת, אבל זה בעצם כוח הנסיבות כן. של מנוחה לדניאל וכו וכו. ושלישייה הקדמית, שהיא שלישייה צפופה וצרה, כמו שדיברנו על זה, ששני מבנים של שלישיות קדמיות, אחת רחבה שהשחקני כנף משחקים על האגפים, ואחת שהשחקנים משחקים יותר לאמצע, בעצם פיירו, ומתחתיו 2 אסיריות כאלה, שזה קינדה, ומי שבדרך כלל עושה את זה זה רפאלוב, אבל הפעם זה היה לוסובוי. אז הוא שמר על אותו מערך ועל אותו מבנה, מן הסתם, עם משהו כמו 5 שינויים פרסונליים בתוך ההרכב, זה עובד אחרת, וזה מייצר דברים אחרים, ומכבי חיפה התקשתה גם לייצר בהתחלה, בטח ובטח שהיה לה קשה ללכת לאגפים, כי אין מה לעשות,
כן.
קנדיל נתן אחלה משחק, הוא לא חלאי לי ברמת התוצרת ההתקפית שלו.
אנחנו תכף להגיע לנתונים סוף, שלו, אחלה נתונים שבעולם.
כן. לא, אחלה, הוא שיחק מעולה, כן, אני כן, לא כן, אומר כן, שלא, כן. אני רק אומר שאתה יודע, בסוף, הוא לא חלאי לי ברמה ההתקפית, זה, וגם הקבוצה משחקת אחרת. סוף התחיל את המשחק טיפה יותר לאט, אבל לאט לאט נכנס לעניינים לדעתי בצורה די טובה, והתחיל כבר לבצע שם פעולות על האגף, ולוסובוי זה מקום שהוא לא כל כך רגיל אליו, הוא רגיל יותר לשחק על האגף, מאשר לשחק איזה חצי 10 כזה כן. יחד עם קינדה, מתחת לפיירו, אז מבחינת מה שהוא ניסה לייצר, זה לשמור על אותו מבנה ואותו מערך, ולייצר את אותם תבניות הנעת כדור, שוב, זה עובד אחרת עם שחקנים.
נכון, הוא גם לא ניסה לטעמי, הוא גם לא ניסה לאבד, גם באזור ה-10, ותכף נגיע ברצועות ללוסובוי, שהוא שחקן מדהים, ואתם לא ראיתם ממנו כלום, אבל לנסות לשמור כאילו גם על הטיקטוקים וגם על הטכניקה, כי זה שחקן ש... אני לא חושב שיש שחקן טכני היום במכבי חיפה, כמו לא סובוי.
אני חושב
אבל אנחנו נדבר על זה תכף ברצועות, אבל
אני חושב שהבריחה שלו, הבריחה שלו שמאל, אתה תראית שהוא
נדבק
לשמאל,
זה הדיפולט, בדיוק.
ואז זה יוצר קצת בעיה, זה גם מה שבתחילת המחצית הראשונה קצת פגע בסוף.
אבל רגע, אבל שנייה, אני רוצה שנגע זה ברצועות, בוא נעבור שנייה, בוא נתקדם, אז הבנו כאילו את הרעיון של המשחק, לשמור על אותה תבנית, וזה מסיידגו עשה בהצלחה, בוא נעבור בבקשה אל הרצועות, אז נדבר שנייה לפני רצועת ההגנה, בוא נדבר על שריף כיוף, שאני, הפתיחת גוף שלו, הצמצום רווחים שלו, היו לו כמה, המצבים המסוכנים שהגיעו, פשוט חסם אותם, עשה את העדיפות, זיו, שריף, יש שריף בשער.
אני אומר, אני אמרתי את זה מקודם, ואז אמרנו, בוא נשמור את זה לרצועות, אז
עכשיו
החלק
הרצועות,
שלו
כן.
ברצף, כן. אני אומר, אז אני מתקדם, זה החלק שלו ברצף של המשחקים ללא ספיגה, הוא משמעותי מאוד. אתמול הוא עם שתי הצלות, ואני אומר את זה כמעט באופן קבוע בכל פרק, הוא עשה מה שצריך לעשות, מה ששאר צריך לעשות. הוא אולי לא נותן איזשהם הצלות מדהימות כאלה, שאתה אומר, וואו, לקח את הנקודה, אבל ההצלה שלו הראשונה...
למרות שלאושר דוידה לקח גם כן הצלה.
זה גם כדור שהוא אמור לקחת.
נכון, נכון, נכון. וגם אתמול, אגב, וגם אתמול, ההצלה השנייה שלו, יותר בשני שליש של המשחק הזה, זה היה, אם אני לא טועה, היא הצלה שבסוף מביאה לך את הנקודות, בסופו של יום במשחק הזה. אז אני חושב שהוא פשוט, אתה אמרת את זה, כשהוא עומד על קו השער, הוא קשה מאוד להכנעה, קשה מאוד להכנעה. ראינו שיש לו קצת כל מיני חולשות, אתמול הם לא באו לידי ביטוי בכל מיני כדורים נייחים שטיפה מסתובבים שם במרכז הרחבה, ואמרנו שהוא כן צריך טיפה לחזק את משחק הרגל שלו, שהתחיל טוב במקור ועכשיו טיפה נסוג, אבל מבחינת העמידה שלו על קו השער, הוא פשוט שוער שמביא נקודות, וגם אתמול הוא עשה את זה. חד וחלק.
אני אוסיף משהו קטן
על
שריף. קודם כל, במנעד הזה, בין טעות שוער לבין כדורים שהוא אמור לקחת, כי שוער אמור לקחת כדור מסוים, באמצע יש תמיד את הכדורים האלה שאתה 50-50 לפה או לפה, זאת אומרת, כדור קשה שאתה יכול לקחת אותו, והטיימינג שלו הוא רלוונטי. הכדור שזיו דיבר עליו ששריף עשה, היה ממש מיד אחרי 1-0, אם אני זוכר נכון, היה ממש אחרי שם, וזה טיימינג מאוד מאוד רלוונטי. כי אתה מפקיע את הגול, אתה כבר באמת פיצחת את ההגנה שלהם, אתה יודע שאתה הולך לקבל לחץ מהצד השני, אם אתה יודע לעצור וקצת להוריד את המורל של הקבוצה באותו רגע, זה נותן לך יותר אורך רוח להמשך. מה שאותי מעניין בשריף כיוף, זה שלשוער כל כך צעיר, יש לו שליטה מאוד טובה בהגנה שלו. אתה רואה אותו מאוד מאוד אקטיבי.
נכון.
אתה רואה אותו מאוד מאוד ווקלי, עם שחקנים שלא משנה איך אתה שחק עם זה, הרבה יותר מנוסים ממנו, הרבה יותר ותיקים
ממנו. הם סומכים עליו.
הם סומכים עליו, והם נותנים לו להוביל. אוקיי, מנהיג לפעמים לוקח את ההובלה, נכון. ולפעמים הצוות שלו נותן מקבל את ההובלה. וסק וסימית שהוא נכנס ופיינגולד הוא שחקן תרצימנו ורמי גרשון כמובן הם נותנים לו להוביל. ודבר אחרון לגבי הנושא של משחק הרגל, אני פחות מתחבר לנושא הזה שאתמול משחק הרגל שלו היה טוב. אני מסתכל על הנתונים, במחצית הראשונה ביצע 11 מסירות, 9 מהם היו מוצלחות, במחצית השנייה 13 מסירות, 11 מהם היו מוצלחות, בסך הכל 83% במשחק הרגל שלו, 20 מתוך 24. על פניו, לא בכלל.
יכול להיות שמדברים על הארוכים וכאלה, בוא נעבור לרצועת ההגנה, ואנחנו שוב אמרנו נעשה את זה יחסית מזוקק, אז בוא נדבר על הרצועה כולה, ונפרק שחקן שחקן אבל מהר. אני רק רוצה להקריא לכם שנייה את השורה הסטטיסטית של רצועת ההגנה, אוקיי? כי שחקנו אתמול עם שלושה בלמים, נכון? שזה אילי פיינגולד, עבדולאי סק ורמי גרשון. אז בוא נדבר רגע על החילוצים שלהם, בסדר? אז שימו לב, 15 חילוצי כדור היו לאילי פיינגולד, אוקיי? שניים היו ברחבת היריב. עבדולאי סק
בחצי היריב.
עבדולאי סק אתמול הכי גבוה בקבוצה עם 17 חילוצי כדור, רמי גרשון אתמול עם 15 חילוצי כדור. אוקיי? שזה, שמע, זה נתונים. עכשיו, פיינגולד מאבד שלושה כדורים, שניים הם רק בחצי שלנו. אתמול, עבדולאי סק עם משחק, שוב, שגם אנחנו נדבר עליו, והוא צריך עוד לחזור לעצמו, אולי אתה יודע, צילו של שימיץ ככה זה, היו לו 9 עיבודים, 8 מהם היו בחצי שלנו, רמי גרשון עם 13 עיבודים, 6 בחצי שלנו, אבל גם אם אני אסתכל על הריקאברי שלהם, 15 חילוצים, 17 חילוצים, 15 חילוצים, רצועת הגנה שאתמול, אתה יודע, מורכבת מכלום ושום דבר, עושים כאילו עבודה לא רעה, בכלל זיו.
אז אני מסכים איתך, אני כן טיפה מחריג שני בלמים מתוך מאחד, פיינגולד היה המגן הימני, הבלם הימני.
בשלישייה, כן.
נכון, בתוך השלישייה, ואצלו הייתה עבודה הגנתית הרבה הרבה יותר קשה, זאת אומרת, גן תקפה הרבה מצד שמאל, ראינו את הדאבלים האלה שם בצד שמאל, והוא נאלץ לעבוד הרבה יותר קשה הגנתית, לצורך העניין ציינת את זה שיש לו הרבה חילוצי כדור, יש לו גם הרבה מאבקים, הרבה יותר מהשאר. למחד מאבקים הוא עם 26, השניים אחרים 14 ו-16. מאבקי הגנה 14, השניים אחרים סק וגרשון עם 4 ו-9. אז הוא נאלץ לעבוד הרבה הרבה יותר קשה הגנתית, הוא גם ביצע שני פאולים, שזה טיפה הקשה עליו לתרום, אין מה לעשות, למרות שראינו אותו עם הריצות האלה קדימה. עוד דבר אחד שכן אני רוצה להגיד, כדי לסכם את כל השלישייה הזאת ביחד, גרשון לעומת זאת היה הרבה יותר פנוי להוביל כדור, הוא עם מבחינת מספר פעולות, הוא עם 79 פעולות על המגרש, זה שלישי בקבוצה, 50 מסירות, זה הראשון בקבוצה. רק מכל הקבוצה, כי הרבה מהמשחק עבר דרכו, זאת אומרת, הייתה חלוקה של איפה לוחמים ואיפה מתקדמים, אז בצד ימין לחמו יותר קשה, ובצד שמאל גרשון היה יותר פנוי להניע כדור.
שמע, אתה מסתכל על המאבקי הגנה שלו, יש לו 7 מאבקים מוצלחים, מאבקי הגנה מוצלחים מתוך 9, זאת אומרת, זה יפה מאוד.
נכון, אני רק רוצה רגע לומר לגבי הנעת כדור של גרשון, דיברת על העיבודים, אבל זה בגלל שהוא הניע כדור הרבה יותר עם כדורים ארוכים, וזה גורם לעיבודים, יש לו 14 כדורים ארוכים עם 50% הצלחה, כלומר 7 מדויקים, שוב, בגלל שהוא הניע כדור, והרבה פעמים הניע את הכדור ארוך קדימה, אז היה לו קצת יותר עיבודים, אבל זה סך הכל יחסית נפל בהקשר.
גם שיש את הפרמטר הזה, שרק שניים ביצעו אותו כאילו בכלל בקבוצה, זה סליידינג טאקל, טאקל כאילו, אתה יודע, בגלישה. לא, אז לגרשון יש 2 מוצלחים מתוך 3, קנדיל גם לוקח לך את הרגל, לרוב הוא לוקח אותו מאוד מאוד אגרסיבי כאילו בדבר הזה. אז באמת שלישיית בלמים, עכשיו בוא אם אנחנו טיפה לנתעכב על, ואני רוצה שאלק תתייחס לזה, על עבדולה איסק, כשאנחנו רואים אותו מתחיל לחזור לעצמו, בסדר? גם יש לו עוד איזה נתון, גם כן במאבקי ההגנה, אמנם הוא לא נכנס להרבה כמו פיינגולד עם 14 וגרשון עם 9, הוא נכנס ל4, אבל הוא על 100%, זאת אומרת, כל משהו זה, אבל אתה רואה אותו, שוב.
אני רוצה לדבר מקרו על סק. סק מתרגל לשיטה חדשה. מכבי חיפה בתקופת בונה שבאם בחר סירקו לרוב עם שני בלמים.
נכון.
הוא רגיל לחלוק את ההגנה ביחד עם שון, כשהוא לקח את ימין ושון את שמאל. גם בנבחרת
סנגל.
סנגל, אוקיי. גם בנבחרת סנגל.
היה לך מלא גימל, גאנה, זה, אנגולה, זה, סנגל.
כן, אני רוצה להגיד קמרון, ומדברים כאלה שהיו מאשימים אותי. גם בנבחרת
קמרון עם גימל, אבל רק
קמרון, כן.
קמרון,
כן.
גם בנבחרת סנגל הוא משחק גם בשני בלמים. השיטה הזאת שבה הוא צריך להסתכל ימין, והוא גם צריך לפעמים לשים לב מין משחק בימין, למשל ראית את התאות במשחקים נגד מכבי תל אביב, שרביבו היה שם והוא ממש היה צריך לצאת אליו רחב, הוא מתרגל לשיטה הזאת. עכשיו, התרגלות לשיטה יוצרת גם, לוקחת זמן, יוצרת קצת בעיות. ולהבין את הדינמיקה, ולהבין שסימיץ' הוא הבלם המרכזי, ולהבין שלפעמים בשמאל זה שון, והיום זה היה גרשון, וזה קצת שונה. כל הדברים האלה יוצרים איזשהו,
אתה חוזר לאמצע, כאילו
זה יוצר איזשהו פסד ש...
מה הוא יוצר?
פסד.
מה זה פסד? זה כמו בסד רק עם פי?
לא, פסד זה כמו מיראז', כמו, נו, נווה מדבר.
זה לא ראשי תיבות.
לא.
אוקיי, בסדר. בסייעתא דשמיא, אני לא זה. אוקיי, בסדר, נו, תמשיך.
זה לא בסייעתא דשמיא?
זה אמרתי, הפי נכנס לי פה.
סבבה. אז בכל מקרה, זה יוצר איזושהי תמונה לא אמיתית, שסק לא חזר טוב מאליפות אפריקה, או שהוא נמצא בירידה שלו, וסימיץ' עליו, וסק ירד, ואני שומע את כל מיני רחשים ודיבורים, זה לא נכון.
אלכס, אבל יש בזה מין היגיון,
יש בזה מין היגיון, אבל צריך להכניס את זה לקונוטציה.
תקשיב, אני מניח, ואתה יודע, אנחנו נוגעים כל פעם בקטע המנטלי, וזה מעניין, כי אתה רואה בלם שהוא מלך העולם, זאת אומרת, כל חילוץ שלו, כל זה, אתה שומע את כל סמי יופר, ופתאום יש לי מלך חדש בעיר.
יש לי בשבילך דוגמה נהדר.
אז אני גם רוצה רגע,
אוקיי, אם אתה זוכר, כשעשינו את הרעיון עם דוניו, אחד השאלות שהייתה, האם אתה מעדיף לשחק עם שני חלוצים, או אתה מעדיף לשחק עם חלוץ לבד? והוא אמר לבד, למה? כי יש לי הרבה יותר יכולות לבוא, לזוז, שמאל, הימין, אני יותר שולט באזור הזה של החלוץ.
כן.
גם סק רגיל בסופו של דבר להסתכל על, כביכול אם אתה חותך את המגרש באמצע, להסתכל על כל הצד שלו, ושם הוא בא ושולט, הוא יודע מה הוא צריך לעשות, הוא יודע מה האחריות שלו. עכשיו הוא צריך לחלק את ההוגה במרכאות
עם שני סקנים,
זה מצטמצם, ואתה מתחיל לראות את הדברים שלך.
מעניין אלכס, כמה אני אוהב את האנליסטים שלי, אללה, כן, דבר אליי יזיב.
אז אני מסכים מה שאלכס אמר ברמה המקצועית הטקטית, זאת אומרת, יש לו גם, הוא צריך להתרגל עכשיו לשלושה בלמים, וגם, בואו לא נשכח, הוא פתאום שם אותו הבלם הימני מבין השלושה, בשני המשחקים האחרונים דיברנו על זה, ועכשיו שם אותו הבלם המרכזי, ועוד מתחלפת לחוליית ההגנה, פעם זה פיינגולד, גרשון, שימיץ', גולדברג, כאילו נהיה קצת, וגם קנדיל, אגב, מימנו, פתאום שמתחלף עם חלילי, אז יש שם שינויים. מצד שני, אני כן קצת מתחבר גם למה שאתה אומר, ומחזיר אותך רגע לרעיון של שימיץ', כאילו קצת יש איזושהי תחושה שהוא פתאום, כמו ששימיץ' אמר, טיפה מרגיש שהליגה הישראלית קטנה עליו, מה שנקרא, וטיפה מרשה לעצמו לעשות דברים ש... בוא, שנייה רגע.
אוקיי.
עכשיו, יש לו את היכולות האלה, יש לו את היכולות לצאת עם הכדור קדימה. אתמול, אגב, הוא יצא בין ארבעה שחקנים, כשהוא בלם במרכז, זה...
ריסקי.
תשמע, זה סיכונים ש... סיכונים שבלם...
דרך אגב, הוא עומד על 100% בדריבלים, זאת אומרת, שניים, כאילו.
סבבה, זה הלך לו, לא, אוקיי, זה הלך לו, אבל...
אתה יכול לשלם לו במחיר, נכון.
אבל... מה זה היית יכול לשלם שם? פעמיים, אגב, היית ב-0-0,
זה דריבל כזה שעם סימיץ' עושה אותו, אתה אומר, לא, 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 מה אתה עושה? מה אתה עושה?
נכון, טוב.
זה דריבל שעם כל בעלם אחר, אגב, כולל סק, שסק עשה את זה, אני אמרתי לעצמי, מה אתה עושה? כאילו...
מה אתה עושה?
בוא שנייה, כאילו...
טוב.
מה אתה עושה? כן. מה אתה עושה?
טוב, בוא נדבר, בוא נמשיך לדבר על רצועת ההגנה שלנו, ומתווספים אליהם, מגינים על כל הקו, אז יש לנו גם את מאור קנדיל וסוף פוטגורנו.
תן לי לסוף רגע, כי זה הפתיח שלי.
אין בעיה, אז אני אתן לך, אז אתה יודע מה, רציתי כאילו להגיד להמיגה על סוף, אבל כן,
דבר. אני מסתכל על הנתונים רגע של סוף, ואני מסתכל ספציפית על הנושא של המאבקים שלו, אוקיי? הכי הרבה מאבקים, אוקיי, 31 מכל הקבוצה, והכי הרבה מוצלחים, עם 15. אתה רואה את עבודת ההגנה שלו. תשמע, סוף אתמול נכנס למשבצת שהוא צריך לעשות תפקיד. לפעמים בכדורגל כולם אומרים, אני רוצה 11 סטארים, כל שחקן צריך לבוא ולעשות, אנחנו לפעמים מגיע שחקן לארץ, בלם, ואומרים, כמה קשרים הוא כבש בשנים האחרונות, זה בדופש. לפעמים שחקן צריך לבוא ולמלא תפקיד. יש לך משימה.
קיבלת הוראה,
קיבלת הוראה, ואתה עושה אותה. וסוף עשה את זה אתמול בצד ההגנתי, בצורה באמת, באמת מרשימה. אתה רואה את זה לפי...
אתה חושב שהייתה ציפייה כאילו למשהו גם בקטע ההתקפי?
אני חושב שכן, אבל זה... אבל... הקטע ההתקפי זורם עם המשחק.
לא, לא,
מה
אני,
הקבוצה
אני
שנייה נותנת לך?
תשמע, זה מאוד מאוד חכם מה שאתה אומר. אני אנסה ככה לחשוב על זה, כי גם זיו אתמול, אנחנו יושבים, רואים את המשחק, ובשיחה בין חברים, משחק. אני ועמי גם מתחת לסביחה. במקום לעשות מסיבת רווקים, אני יושב איתו מתחת לסביחה לראות את המשחק של מכבי חיפה, שזה נדבר...
כן, אנחנו נראה לי עוד ידובר רבות על הסמיכת, על המסיבת קליות הזאת שעשיתם שם, אבל
ועל החגיגות שלו, על האי חגיגות שלו.
היה חסר שם רק את פיירו, היה חסר שם רק את פיירו, בטח לסמיכה שם, ואתם מסודרים. אז אני כן רוצה להגיב למה שאלכס
לא ראית אותו.
אני רוצה רגע להגיב למה שאלכס אמר.
אני פשוט אומר שזה משהו שהוא מאוד מעניין, כי אתמול שישבנו וראינו את המשחק ביחד, זאת אומרת, כשאתה רואה את סוף עם הכדור, אז אתה בא ו... אז אחד זורק, בוא נה, הגול שלו מול כפר סבא, והציפייה, ופה אלכס בא ואומר, תשמע, לא משנה מה אתה מצפה משחקן, ופתאום התחיל דיון, אתה יודע, ואנחנו כאילו, אתה יודע, דיון אנליסטי כזה, האם מתאים לו להיות חלוץ, האם הוא צריך להיות... ואתה אומר, בוא נה, אלכס אומר, הוא קיבל ממסה, תפקיד הגנתי, ובאימפקט ההגנתי שאתה רוצה לצאת עם שלוש נקוד, אתה יודע, עם הניצחון, הוא עשה את העבודה שלו.
אז אני 100% מסכים, ויש לי עוד להוסיף.
תוסיף, בבקשה.
אז רק כמה דברים. אחד, אלכס אמר 31 מאבקים, הראשון בקבוצה, השני אלכס, אבל תכף נדבר על הראשון. זה מאבקים, אבל 10 חילוצי כדור, זה הרביעי בקבוצה. 3 בחצי היריבה, זה השני בקבוצה.
צודק, צודק, טעות שלי.
ובוא לא נשכח מאיפה הגיע הגול. הגול הגיע מלחץ שלו, אני לא זוכר על מי.
יש לו בישול, יש לו בישול.
כן, כן, זהו, אז ברור. עכשיו, ועכשיו, מתוך כל העבודה הגנתית הזאת, זה מה שאני חושב שקרה, שהוא הכניס את עצמו למשחק דרך העבודה הגנתית, ולאט לאט הוא גם נפתח התקפית. כי פתאום אחרי כמה זמן ראינו אותו מתחיל לקחת פתאום את הדריבלים שם על הקו ואת הקרוסים האלה. אז בוא נדבר רגע גם על הנתונים ההתקפיים שלו, כי אני מסכים אלכס בהגנה הוא עשה איזושהי, זה לא בדיוק בהגנה כי הוא עשה זה לפעמים בשליש הקדמי גם, אבל מבחינה הגנתית הוא עבד מאוד קשה, אבל הוא גם עם ארבעה קרוסים הראשון בקבוצה לא כל כך הצליח איתם,
אבל הם אפס מוצלחים,
בסדר. כן, 12 דריבלים.
שזה הכי גבוה בפער.
הראשון בקבוצה ובפער, כן. אבל בפער, בתור אחריו עם חמישה, עם כמעט 60% הצלחה, זה טוב, אגב, לדריבלים. מי שככה קצת
כן, תורד. כן, שבעה עם דריבלים סוף 12.
נאמר שהוא אלי לדריבלים, יש לו בערך 70%, אז 60 לסוף, אנחנו נחיה עם זה, כן. בסדר גמור. זאת אומרת, הוא גם תרם התקפית. אני חושב שהוא הכניס את עצמו למשחק הגנתית, ועשה את זה נהדר כל המשחק, ולאט לאט גם נפתח לו שם התקפי, הוא לקח את המגן שלו שם לטיול על הקו כמה פעמים, ועם דריבל ועם המהירות והיציאה מהמקום שלו, שתה אותו, היה גם איזשהו כדור מהיר אחד שהוא כמעט לקח אותו שם במהירות מוטרפת, כמו שעמיגה אוהב שאני אומר. אז אני מסכים עם אלכס, ושוב, הוספתי זה גם את הפן ההתקפי.
משפט אחד אחרון, הוא קיבל אתמול על האגף שלו, לדעתי, את השחקן הטוב ביותר שיש לגנט להציע, וזה דסארט. אוקיי, דסארט, מעמדת הקשר האחורי, הצטרף מאוד לצד ימין, עזר שם לסמויז ולגרקנס, ולמה אני אומר את זה? כי דסארט לא הולך לשחק במשחק הבא.
בגלל הצהוב, בגלל הצהוב.
אז רק נתון אחרון, רגע נתון אחרון, הוא עם 82 פעולות על המגרש, זה שני בקבוצה. בואו רק שנשים את הדברים בפרופורציה.
עבד קשה הילד.
כמה הוא עבד קשה, כמה הוא עבד קשה. אגב, בדרך כלל זה מאופיין לשחקנים שיש להם הרבה מסירות, הוא אין לו הרבה מסירות, זאת אומרת, הרבה מהפעולות שלו היו ללא כדור, מאבקים וכאלה.
עכשיו פתאום הפתיח שלי לא כזה מפתיע אותך.
לא, יפה. יפה מאוד. כן, אתה יודע, ככל...
בצד השני?
ככל שהם מתעוקים, כן, בצד השני. אז בואו רגע שנייה ניתן בקטנה למאור קנדיל, ומאור קנדיל לעמיגה בא ואמר בפרק ההכנה, בשיא הביטחון, הוא זה שצריך להיות, לעשות את זה על כל הקו, הוא שחקן נהדר, ככה איביץ' השתמש בו במערך כזה.
באמת ששנינו צדקנו, אני אמרתי פיינגוד אומר קנדיל, שניהם טוב
שחקו. כן, בדיוק, ועל אותו קו, זאת אומרת, גם נורא עזרו אחד לשני, ואתמול, קודם כל, במדד ה-XA, מדד הבישולים הצפויים, אז אתמול קנדיל הכי גבוה בקבוצה, נכון, 0.47.
ובפער.
ובפער, כן, אף אחד לא מגיע לשום דבר כזה דומה, כולם על 0.1, 0.07. וכאלה, ובוא נדבר גם כן על הפסים שלו, זאת אומרת הוא שיחק, בוא נדבר, הוא שיחק על כל הקו, אבל הוא גם לקח את כל הקטע ההתקפי, 80% הצלחה במסירות, קרוסים, הוא על 100% בקרוסים, אוקיי, ניסה שניים, הצליח שניים, יש עוד אחד כמוהו בקבוצה, אנחנו מיד נגיע אליו, דריבלים אחד מתוך שלושה, יש לו 9 חילוצים, למאור קנדיל, שניים הם רק בחלק שלנו, יש לו מצד שני 11 עיבודים, אבל בסך הכל, תשלים אותי זיו, היה לו משחק די טוב. והוא קילר, אתה יודע, הוא מוריד רגליים.
מאגף שלו? כן. כן, מאגף שלו היה יותר קשה, דיברתי על זה בהקשר של פיינגולד, אבל מן הסתם גם קנדיל שם באגף הזה, אז היה הרבה יותר קשה.
דרך אגב, סליחה שאני קוטע אותך, כשפילחנו ממש בתחילת הדברים, שדיברנו כאילו, לא, גם שפילחנו את המגרש, ראינו שמצד שמאל כאילו לא קרה כאילו שום דבר בגדול ברמה ההתקפית, למרות שסוף גם נכנס כל הזמן לאמצע, אז אנחנו פחות רואים את זה, אבל קנדיל, כאילו ראינו שהרבה התבטא בכל האזור הימני.
לחלוטין, אז אני עוד פעם חוזר על חלק מהנתונים שאמרת, כי רק מסכם אותם בקטגוריות התקפי והגנתי. Expected assist, מדד הבישולים הצפויים, הוא הראשון בקבוצה. מסירות מפתח, יש למכבי חיפה אחת, זה הוא עשה אותם. יצירת מצבים, יצירת בעיטות, יש למכבי חיפה ארבע, שתיים מתוכם של קנדיל. קרוסים, שתיים הוא השני בקבוצה עם 100% הצלחה. זה לגבי התרומה ההתקפית שלו, ולגבי התרומה הגנתית שלו, ששוב אמרתי, באגף שלו היה צריך לעבוד קשה. אז 9 חילוצי כדור הוא 5 בקבוצה, מאבקים הגנתיים 14, הראשון בקבוצה יחד עם פיינגולד, דיברנו על זה שהאגף שלהם היה צריך לעבוד קשה, האחוז הצלחה שלו במאבקים הוא לא רע בכלל, 57, תיקולים 4 הראשון בקבוצה, פאולים, עבירות שביצע 3, הוא בעצם השני בקבוצה, זאת אומרת הוא גם עבד קשה הגנתית וגם תרם התקפית, ואני חושב שהיה לו משחק נהדר, באגף שלא קל בכלל מבחינת היריבה, וזה משחק שבהחלט שם אותו באיזשהו מקום טוב ממה שהוא נותן לקבוצה.
אני רוצה, בוא נמשיך קדימה, אבל אני רוצה לדבר, כי אתמול, אתה יודע, אתמול היה לי גם זמן שאני לא במגרש וזה, אז אתה תוך כדי המשחק גם מסתכל מה קורה ברשתות וקבוצות של חברים וכאלה. אז לאופר אשכנזי, ליאור ברזילאי וחבריו, שואו, נתן אתמול, שואו. שוב שיחק מעולה אתמול, אני מאוד מאוד אהבתי את המשחק שלו. בוא נעבור רגע שנייה על הנתונים של שוב ונסתכל. אז אתמול היו לו בטוטל אקשן, היו לו 74 פעולות עם 62% הצלחה. שימו לב למסירות שלו. עכשיו אתה יודע, אתמול שיחקת כזה גם שתי שישיות ואלי.
הוא לקח את האחורי, אלי לקח את
הקדמים. כן, כן. משחקת עם שתי שישיות, היית מאוד, אתה יודע, מבוטן כזה באמצע, אז אתמול שואו גם כן עם 86% הצלחה במסירות, הבן אדם עם 8 חילוצים ו6 עיבודים, בעיבודים דרך אגב רק עיבוד אחד מתוך 6, זה היה בחלק שלנו. אז בוא נרחיב עליו טיפה על המשחק, אלכס.
אני חושב שאפשר לחבר את שואו ואלי מוחמד ביחד.
אוקיי.
אנחנו, כששואו הגיע למכבי חיפה, אנחנו מאוד רצינו לראות, אתה יודע, לאור העזיבה של פני ונטה וכאלה, רצינו מאוד לראות את השילוב הזה. אני חושב שכל אוהד מכבי חיפה פחות או יותר ראה, שזה אמור להיות מרכז המגרש של מכבי חיפה, שואו, אלי, איך הם משחקים ביניהם, מי מגן.
גם ג'אבר וכזה, נכון.
נכון, אוקיי. נכון. ואני חושב שהוא חזר בדיוק כמו שאנחנו רואים אותו גם באליפות אפריקה. גם באליפות אפריקה הוא היה מצוין.
הוא היה מצוין. ואני חושב שגם הטרוניות שלו, עדי מכבי חיפה, הוא חלק מזה, או לא התחברנו לשוב. אני רק רוצה להזכיר לכם, רגע, תמיד אני אומר, דן את כל האדם לחרב זכות, אבל אני בא רגע להסתכל שנייה על שואו. ואני אומר, הבן אדם, גם בתחילת המלחמה נורא ניבל, בהתחלה שיחק רק במשחקי החוץ באירופה, למי שזוכר. אין לו כל כך הרבה משחקים במכבי חיפה שהוא פתח בכלל בהרכב. בדיוק, ושאתה חוזר בכלל מאליפות אפריקה, אתה חוזר כביכול לקבוצה חדשה, שיש לך פתאום שחקנים חדשים שנחתו כאן, וכאן עם משחקים עם קינדה ועם סב, ופתאום, ומי זה לא סובוי, ואתה שם באמצע עם כל הבליל הזה,
ואולי יש לך נעליים גדולות להיכנס אליהם.
בדיוק, ויש לך נעליים גדולות להיכנס, ופתאום אתה חוזר לעמדת השש, אז עשית, היתרון היחיד שלו על פני האחרים, גם על פני אבדולאי סקו, תיקח את מילסון ששיחק איתו באותה נבחרת, שהוא שיחק.
מילסון לא שיחק.
לא, אני אומר, ההבדל זה שהוא שיחק, לעומת מילסון, והקצב שלו גבוה, זאת אומרת, והוא בקצב משחק, ו זרקת אותו אתמול, גם במשחק בליגה, במשחק הקודם, וגם אתמול, וזיו, הוא נתן משחק לא רע.
נתן משחק נהדר, נהדר. אני חושב, תכף אני גם מחבר אותו כמו אלכס לאלי מוחמד, אוקיי. אבל אם קצת מסתכלים עליו
כן, ספציפי, תעשו את החיבור הזה כדי.
אז הוא עם 74 פעולות, והוא השלישי בקבוצה, סליחה, הרביעי בקבוצה, 42 מסירות, שזה
אתה,
השני
אתה לא צריך לחזור על הנתונים שאמרתי, שבוא נחזור את הזמן, אם ראית עוד איזה משהו חריג, אנשים שוכחים שאני מכיר את הנתונת.
אין בעיה.
את הנתונת, את הנתונת דברים, זה, כן, תמשיך.
אז גם אני לא שמתי לב רגע, אז מאבקים הגנתיים הוא עם 11, כן. זה אני לא זוכר
לא זוכר
את השאר, אז לא משנה שזה שלישי בקבוצה. אני כן מחבר אותו לאלי מוחמד, ואני אקריא נתון של אחד, של שניהם ביחד, כן. ואני חושב שפשוט, אני מדגיש אותו כי זה מה שעשה את ההבדל. אלי מוחמד עם 90% הצלחה במסירות, ושו עם 86% הצלחה במסירות. ומה שזה אומר בעצם, זה שהמרכז קישור שלנו מיית מאוד לאבד כדורים. וזה חשוב במשחק הזה, שיש את כל האלמנט הזה של החפירות באמצע, ושל אתה לא רוצה לחטוף גול, ושאתה לא בהכרח עם המניעי כדור הטבעיים שלך, ושחקני התקפה הטבעיים שלך, דיברנו על החוסרים שהיו פה, לייצר איזשהו מרכז קישור, שהוא יציב ברמה הזאת, ולא מאבד כדורים, זה תכונה שהיא באה לידי ביטוי חזק במשחק כזה. ראינו גם מה קרה כשהם התחילו לחילופים, ואז המבנה הזה של שניהם נשבר, היה יותר קשה לנוע קדימה, ולכן אני מדגיש את הנתון הזה, כי אני חושב שהוא חשוב מאוד בבחינת שניהם.
אני חושב שזה נתון.
קישור אחורי מאבד כדור, אתה בקו ישיר לכיוון השער.
נכון.
וזיו אמר את זה בצורה נהדרת, כשהקישור האחורי שלך שולט בקצב המשחק, והמסירות שלו הן מדויקות מעל 90% לשני הקשרים האחוריים שלך, כמות הפעמים שהקבוצה היריבה יכולה להגיע לנגדך למצבים קלים, בעיקר מהאמצע, היא יורדת, והסיכוי שלך לכתוב שער.
אז בוא אני אקריא רגע את השורה הסטטיסטית של אלי, כי דיברנו, חיברנו אותם יחדיו, ופחות נתעכב, אנחנו נתקדם, גם היה לו משחק נהדר, אז אתמול אלי מוחמד שלנו עם, כן, עם 62 פעולות להיות ב-69% הצלחה, כמו שזיו כבר אמר, עם 90% הצלחה במסירות. יש לו
16 מאבקים, 6 מוצלחים.
כן, ושים עיבודי כדור. טוב, עוד פעם, הוא היה גם היותר גבוה, אבל אני חושב שגם השילוב אתמול בין אלי מוחמד לשור היו כאילו, באמת, זה היה שילוב נהדר. אני אוהב את הקטנות של אלי, אני אוהב איך שהוא, אתה יודע, שם גובה, זוקף את השחקן כאילו עם הגוף מצד שני.
אתה גם חייב להגיד ששור הוא שחקן מאוד שונה ממה שאנחנו רואים פה. מי שמצפה לראות את התואם הבופני או את התואם נטו, הוא שחקן מאוד 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 שונה.
אחר לגמרי, נכון.
אחר לגמרי, ולפעמים שאנחנו כאוהדים מסתכלים על איזשהו טייפקאסט של שחקן, שהתרגלנו לפה.
נטע לוי כזה, או הבופני שהוא בשש.
אז השור הוא שחקן שונה, צריך להבין את זה.
כל אחד, מסכים איתך לגמרי, כל אחד מביא את הערך השונה שלו. בוא נעבור קדימה. אז אתמול קיבלנו גם את, בוא נדבר רגע שנייה על לוסובוי, ואני רוצה רגע שנייה להתעכב על לוסובוי, ואני רוצה ככה גם להוריד את הכובע וגם לפרגן לדני פלקס, האנליסט החדש שהצטרף אלינו, שבא ואמר בפרק כאן, שסיפר לנו קצת על לוסובוי, והוא אמר לי ככה גם בשיחות פרטיות, הוא אומר לי, תשמע, אתה לא מבין איזה שחקן אחד כאן. יש כאן שחקן, וגם עשה עליו עבודת סקאוטינג, הוא אומר, יש כאן שחקן שאנשים פשוט לא מבינים, שהוא הוא, הוא, הוא יהיה הכוכב הבא של הקבוצה. וישבתי וראיתי וידאו שלו לפני המשחק הזה. ואתמול מי שהסתכל עליו וראה את הנגיעות שלו בכדור, ולראות את הדריבל שלו ולראות את חוכמת המשחק שלו, והוא בערך בדקה 50 נגמר לו האוויר. עכשיו, אתה לא, אתה, נכון, שוב אני חוזר לאותה שיחה עם, לאותה הרצאה של דרור שמשון, שהוא בא וסיפר שנגיד הוא עבד, אתה יודע, עד שאתה סוגר חוזה ועניינים ורוסיה ואיך עובר הכסף, ופה בינתיים,
עבד פרטני.
בינתיים אתה צריך לעבוד פרטני, ואתה צריך להכניס אותו, וזה לא אותו דבר לעבוד במסגרת של קבוצה ולהתאמן בקבוצה אם אתה מאמן אותו לבד, וזרק אותו שבוע שעבר, ועכשיו פתח איתו אפילו בהרכב, ואתה רואה את היכולות הטכניות של סובוי, ואם אמרתי בפרקים קודמים שקינדה יהיה שובר שוויון, לא סובוי, אתם הולכים לראות שחקן מסוג שחקן שבאמת הרבה זמן לא ראינו כאן.
הליכה של שחקן.
כן, הליכה של שחקן, הוא נראה כמו ניקיטה, אבל מרחב.
על מי זה נאמר?
וואי, שכחתי על מי זה היה.
רובן ראיוס.
על רובן ראיוס, נכון. ואיך אומרים, הוא עכשיו הוצאת אותי מפוקוס, רציתי להגיד שהוא, לא יודע, ריחף כמו, לא משנה.
הוא שדון.
כן.
שדון היער. כן, כן. זה הפירוש של השם.
אז, נכון, שלא סובו היא בליאת. ובלי הכללה אחר כך, אז בוא ניתן רגע את הנתונים של לא סובו היא אתמול, אז בטוטל אקשן היו לו 72 פעולות, שימו לב, הוא היה במקום מאוד מאוד קדמי, אוקיי? והוא נתן 27 מסירות, 23 מוצלחות, זאת אומרת הוא עמד על 85% הצלחה במסירות, עשה 4 דריבלים, 2 מוצלחים, לא מסתכל כרגע כאילו על ה... זה פחות, זה שהוא עשה 2 חילוצים זה פחות מעניין, תשמור על הרגל, אבל זיו הוא חתיכת שחקן, ונדמה כאילו הכדור נדבק לו לרגל פשוט.
אז אני מסכים איתך לגמרי, אני אחת ההערות שרשמתי לי במשחק, כן. היא שפשוט קשה להוציא לו את הכדור מהרגל, זה מאוד מאוד קשה לשחקני היריבה, וזה מגיע משני דברים שהוא בעצם עושה, אחד יש לו יכולת טכנית,
נכון.
על זה אין מה להתווכח, הוא גם זריז, ושנית, הוא גם מכניס את הגוף, זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו רגילים להגיד דבר כזה דווקא על מישהו שהוא עושה את זה בהגנה, הוא, בדומה לקינדה דרך אגב, כשהם באים לאיזשהו דריבל או לבוא לקחת כדור, הם מכניסים את הגוף שלהם ממש בין הכדור לשחקן בתוך הדריבל הזה, ותסתכל רגע על הנתונים של המאבקים שלו, יש לו 27 מאבקים, זה מקום שלישי בקבוצה, דיברנו על השחקני התקפה שלנו שעשו הרבה מאבקים, סוף והוא, זה 27 מאבקים, זה שלישי בקבוצה, מתוכם 15 התקפיים, זאת אומרת, מתוך המקום הזה שהוא גם יש לו יכולת טכנית, והוא גם לא מפחד, למרות שהוא לא נראה כזה גדול,
כן, הוא נראה אספור,
רזה כזה, אבל נכון, נכון, אבל הוא לא מפחד להכניס את הגוף, גם בתור אספור, הוא לא מפחד להכניס את הגוף בכלל, ממש, וזה פשוט מייצר מצב שקשה להוציא לו את הכדור מהרגל. אז הוא עוד לא ייצר אתמול ברמה ההתקפית עד הסוף, כי גם הוא קשה לו להתחבר, ועוד עם שחקנים, וכל הדבר הזה, ונגמר לו אוויר באיזושהי דקה, אבל בהחלט אנחנו רואים מה הוא הולך לתת בעיניי.
תרשה לחבר אותך לשחקן שהוא אספור, קטן ומרכז כובד נמוך.
תתחבר.
ופלשים של גוסטבו בוקולי.
וואו.
פלשים של גוסטבו בוקולי, כי
תסתכל. בצד השני, הוא היה ווינגר ימין.
הלוואי. תסתכל על המשחק. הוא יודע לשמור את הכדור תוך כדי הדריבל. תשמע, דריבל זה דבר טוב. כשאתה מהיר בדריבל, כשאתה מהיר ברגליים שלך, גם אני מאוד.
גם אני אוהב אותו. ראית אותו פורטוגל.
ואתה יודע, היכולת זאת לשים את הגוף שלך בינך לבין השחקן בשביל לשמור ואז לצאת דרך הדריבל, זה מתסכל שחקנים. זה מתסכל שחקנים שהם פיזיים יותר גדולים ממך והם לא מצליחים להוציא את הכדור. אנחנו התרגלנו בשנים האחרונות לזה לבופני, אבל בוקולי היה מדהים בדבר הזה, הדרך שבה הוא היה שם את הרגל בדיוק עם הגוף להוציא את השחקן ומשם לחלץ. תשמע, השחקנים היו משתגעים מהדבר הזה, והדריבל דומה. אגב, גוסטבו בוקולי, שחקן ברזילאי, דנילו סובוי למד את רוב הדריבלים שלו מדגלס קוסטה, שחקן ברזילאי גם, ככה ש... יש, יש,
איך אתה יודע שהוא למד את זה ממנו?
הוא אמר את זה.
אה, אוקיי.
הוא אמר את זה בכמה רעיונות איתו.
הבאת פה איזה משהו,
אני לא... אני גם קורא בעוד שפה, אתה יודע.
אתה קורא בזה ולשיט. כן. תלמד אותי, בבקשה.
אני חושב שבאמת, כשדנילו... אגב, עוד דבר אחד קטן. אנחנו ראינו חלק מהדריבלים אתמול לא מצליחים. מה הכוונה לא מצליחים? זאת אומרת, שחקן מצליח להכניס את הרגל, והכדור טיפס אז הצידה. זה לא יקרה בליגה הישראלית. אתה מדבר פה על קבוצה בליגה הבלגית, קבוצה מאוד מאוד טובה, שאומנם עברה תקופה לא, לא קלה
וגם
עכשיו.
וגם הוא צריך עוד להיכנס לפיט, אתה
לא,
יודע.
לא, לא, עזוב את זה. זה לא יקרה בליגה הישראלית. שחקן לא יהיה מספיק מהיר ומספיק אינטנסיבי בפיזיות שלו להכניס שם את הרגל. במצב כזה שהוא חצי נבלם על ידי שחקן אירופי, בליגה שלנו הוא פשוט ממשיך לרוץ.
מעניין יהיה לראות אותו, ואני מתחבר אליו לעוד בחור, צנום, קטן, חמוד, שאני מבחינת שובר שוויון, גדי קינדה, שאתמול גם כן נתן משחק נהדר, קיבל, שוב, לא ניצחנו 5-0, אבל גם לצאת עם קבוצה בלגית ב-1-0, שאתה מרכב שני, זה נהדר ונפלא.
אנחנו אמרנו שלא יהיה משחק קל.
כן, ונפלא בעיניי. אז אתמול גדי קינדה, בוא נדבר על פעולות, כאילו באמת, כמה פעולות, עוד פעם, הוא לא ניסה, אתה יודע, לרוב, אנחנו מצפים מגדי קינדה שיבעת מרחוק, לא היה מספיק מרחבים בשבילו. כן, לא היה מספיק מרחבים בשבילו, אבל במקומות שלו, הבן אדם גם כן, כמו מאור קנדיל, דיברנו קודם, עשה שני קרוסים, שניהם מוצלחים על 100%, איפה שהגיע דריבלים, 3 דריבלים מוצלחים מתוך 5, ושימו לב לזה, יש לו 7 חילוצים. אוקיי, זאת אומרת, הוא נכנס בפנים, יש לו 7 חילוצים, וגם שיש לו 9 עימודים, ושוב, תמיד אני אומר, בחלק הקדמי תאבד, אבל רק 3 מהם
בחלק שלך. אני אתן לזיו להתייחס לקינדה.
אז תתייחס,
בבקשה. אני רק אגיד משפט אחד. כן. שים לב כמה בפרק הזה אנחנו חוזרים על הנושא של חילוצים, 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 חילוצים בחלק הגנתי, חילוצים בקישור, חילוצים בחלק הקדמי. אתה רואה את הקבוצה באה לעבוד בדרך מאוד מאוד ספציפית. אנחנו קודם כל נבלום, אנחנו לא נספוג, אנחנו נחלץ כמה שיותר כדורים, השער שלנו יגיע.
יכול להיות, זיו, אני רוצה שאתה תמשיך את הדברים על זה, אבל יכול להיות שאולי הוא לא בונה עליו בדרבי?
על קינדה?
כי פתח איתו, אני לא יודע,
אני מנסה לחשוב. אני לא חושב, לא בטוח, אבל אני ממשיך את הקו שאמרתם רגע לגבי החילוצים. אז גדי קינדה עם 5 חילוצים בחצי הריבה, הראשון בקבוצה. סתם ככה אנחנו מדברים על חילוצים, אז כבר נדבר על זה. אני חושב שגדי קינדה אתמול היה לו משחק לדעתי טוב מאוד, היה לו קצת קשה, ראו שהוא קצת מתקשה להבין עם מי הוא בדיוק עושה את כל הפעולות יחד איתו, ולא הייתה כימיה טובה מאוד בהתקפה, אבל...
זה היה שחקנים שלא שיחקו ככה באותה עמדה.
נכון, 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 אבל מה שכן, הוא... מה שלי בלט לפחות זה שהוא היה על כל המגרש. הקראת את הנתונים שלו, אז קצת, הוא גם עשה קרוסים, גם דריבלים, גם נגיעות ברחבה, ברחבת היריב. אגב, אני חושב שהוא הראשון בקבוצה, כן, עם דריבלים, או הראשון בקבוצה עם 5, שני בקבוצה עם 5 דריבלים. נגיעות ברחבת היריבה הוא השני אחרי פיירו.
כן.
הוא היה, הוא גם ראו אותו מאוד, נע ימינה, נע אחורה לקבל כדור, נע קדימה להיצמד לפיירו, ודיברנו הרבה על החלל שמשאיר אחריו שרי ומי ימלא את הפעולות האלה, אז הוא עוד לא שם, אבל מבחינת מה שהוא תורם על המגרש, זה מזכיר לי במובנים מסוימים את הלך הרוח של שרי.
כן.
של חסר מישהו בימין, אני הולך לימין. חסר רגע מישהו שיצמד לפיירו, אני הולך רגע להיצמד. הוא מבין איפה הוא צריך להיות, והוא מבין מה הפעולות שיעזרו לקבוצה בנקודת זמן הזאת, זה לא תמיד אותן פעולות, ומה שעוד מזכיר את שרי בהקשר הזה, זה הגיוון שלו, הוא גם יכול לרדת אחורה לקחת כדור, הוא גם יכול רגע להצמד לפיירו לעזור בלחץ, הוא גם יכול ללכת רגע לימין לעזור לקנדיל, הגיוון הזה לשחק מגוון בכל חלקי המגרש, מזכיר לי מאוד את מה שציפינו שיקרה מהשילוב הזה של גדי קינדה, מהכניסה שלו ומהחלל שהוא צריך למלא, שוב, הוא עוד לא שם, זה לא שהוא החליף את שרי, אבל הוא כן, מבחינתי יש לו משחק דומה בהקשרים האלה.
טוב, אז אני רוצה שהגענו כאילו למלך המגרש.
גולת הכותרת.
גולת הכותרת. האיש שתמיד יעשה את מה שצריך לעשות, ועמיגה לא יהיה פה. שזה משהו, שזה נתון מדהים. צריך למצוא נתון. דור וייס והתיקיות, בבקשה לטיפולך. תמצא לי כמה פעמים, פיירו נתן משחק ענק, ולמחרת... עמיגה לא היה בפרק, שזה...
אז אני רק רוצה להגיד עליו משהו אחד, אני חושב שא', עמיגה מתחתן, אח שלנו מתחתן, אנחנו... אין מה לעשות, ההדרות מוצדקת הפעם.
איזה אשכנזי זה היה, דללי, דללי. דללי, דללי, כן, נו, אוקיי.
אני אתן שני נתונים על פיירו, ואז נדבר.
יאללה.
אחד, פעולות על המגרש, 89, הוא הראשון בקבוצה, פשוט... שני, מתוך 89 פעולות, 45 מאבקים.
וואו.
זאת אומרת, כל פעולה שנייה שלו הייתה מאבק. ועכשיו מה שאני רוצה להגיד, זה שפיירו, בלי לשים לב, אתמול, סיים קרב אגרוף של 15 סיבובים, במשקל כבד, ובסוף הקרב הזה, היה לו את האלגנטיות לתת את הצ'יפ הזה. אני לא יודע כמה מכם פה נלחמים על בסיס יומי, או ב-MFA, או MMA, או מי שכל עוסק באמנויות לחימה.
כשאתה בזוגיות אתה נלחם על בסיס יומי.
לא עם הגרופים, אני מקווה.
כשאתה בזוגיות אתה חוטף הקיצות על בסיס יומי, זה לא כמו מלחמה, זה מלחמה מנטלית. מה שאני רק אומר זה שזה מעייף, זה מתיש, זה גומר, זה מועך אותך, ואחרי כל זה לבוא לתת את הצ'יפ הזה, וואלה.
שמע, אני חייב...
רגע, משפט אחד לגבי מה שזה אומר. זה לא רק שהוא נלחם ב-45 סיבובים.
נלחם בקהל גם.
נלחם בשלושה שחקנים.
נכון.
כל אחד משלישיית ההגנה.
הם עשו עליו אגב טריפל אפ, כל הזמן מישהו אחר נגיע.
זה היה מה שנקרא גנגנט.
ואנחנו כל כך לפעמים מבקרים את הטאצ' האחרון של פירו. אתה בועט לאמצע, אתה בועט לא מדויק, אתה נוגח, תעשה את הפעולה הפשוטה שלך, זה לא סיומת של חלוץ. ואתמול, אחרי כל המאבקים האלה, דקה 65, לא דקה שישית או 16, דקה 65, אתה בא, אתה יוצא מול השוער, אתה נותן צ'יפ כרוח, כמו שאתה רק חולם. דין דוד עושה צ'יפ כזה, אנחנו אומרים מעלה, דין דוד, כאילו...
כן.
הגיוני.
ופיירו,
ופיירו וואו. נאמר,
רץ 40 מטר משחק קודם, פיירו, מי זה?
אם מישהו, רוצה לא, אם מישהו רוצה לקחת באיזושהי פריזמה של מה שאנחנו אומרים, וכאילו מבקרים אותנו על זה, שפיירו עושה המון מחוץ לסטטיסטיקה, או מחוץ למגרש, או הוא נלחם הרבה, או מפנה הרבה שטחים, וכולם אומרים, יאללה, חלס, תפסיקו לקשקש, חלוץ צריך לשים כדור בשער, זה המשחק, לבוא ולשלוח אותו אליו.
רק צריך לומר על פיירו, ששוב, אני...
ואני אבטח אגר חדשה שלו.
אני אשתחצן, בסדר? ואני אומר...
אמרנו לך.
שאני נלחם על פיירו כל הזמן, ואני חושב שהוא שחקן גדול, נכון שהטכניקה שלו, אתמול, הוא שחקן ענק, והוא יכול השנה, שתבין, אנחנו יש לנו עוד חצי עונה לשחק בליגה, אוקיי? זאת אומרת, הוא יכול לשבור את ה-C, של, אם אני חושב, נמצא שם רובן ריוס, ואחר כך קולה, עוד ולישבילי שם, יש את ולישבילי, קולה אותי רומן ריוס, על שחקן, על מספר השערים של שחקן זר, ששם כאילו בעונה אחת.
באירופה.
כן. והבן אדם כרגע עומד על 16 שערים, אני חושב קולה אותי עמד על 22 שערים, יש את הנתון המדויק איפשהו כרגע, אני לא, הוא לא כרגע לידי, ואני מסתכל על 30 שערים בעונה וחצי, בכל המסגרות, זאת אומרת, כאילו הציפייה, זה שזה לא יפה לעין, זה סבבה, עזוב שהשער אתמול היה יפה לעין, אבל כאילו אני לא יודע למה עוד אוהדים מצפים. אני לא יודע עוד למה אנשים כאילו, אתה יודע, תמכרו אותו, לא יודע עוד למה מי גם מצפה. באמת, נכון שזה לא יפה לעין, ויכול להיות שבא לך לראות, כי אתה עוד מקבי חיפה, אבל יש פה סוס עבודה. יש פה בן אדם שזיו אמר עליו כבר עונה, הוא לעולם לא עוזב את המשחק, והוא לראיה מספר המאבקים שלו, הראשון בקבוצה. והוא יודע להיות שם בזמן הנכון, יש לו שערי ניצחון בליגה, המון שערי ניצחון, תמיד הוא נתן את ה... לא משנה איך זה נראה או לא נראה, ואני רוצה רגע להקריא נתון שכתב דווקא חבר יקר שלי, מתן גילור, מפודקאסט נופחים בירוק, פודקאסט נהדר דרך אגב, לכו לשמוע, 5 מתוך 6 שערים של פיירו העונה באירופה, היו שערי יתרון, זאת אומרת, השער היחיד שהוא לא היה שער יתרון, הוא שער שנכבש אחרי שפיירו כבר השיג את היתרון. שתבין עד כמה האיש גם ווינר, והוא שם, ונכון שלפעמים באירופה זה נראה יותר לעין, כאילו אנשים אומרים, אוקיי, זה אירופה, זה מתאים לו, למה הוא מתמודד עם גרבילים. סבבה, בסדר.
סבבה, בליגה זה לא מתאים לו, כי השופטים לא יודעים לשפוט שחקן בממדים האלה, ועל כל דבר קטן שורקים פה פאול. זה פחות עליו, זה יותר על איך שאנחנו מתייחסים
לשחקן הזה. דרך אגב, הסתכלתי על זה אתמול, השופט נתן עליו מלא פאולים.
ברור.
מה שפה בארץ כאילו אומרים לו קום וזה והוא משתגע. אתמול, השופט רואה את הפאולים שעושים עליו.
שופט נפלא אתמול אגב.
כן, היה שופט...
סקוטי.
כן, כן, השופט הנהדר, סקוטי פיפן, כן, עוד, יש לנו עוד מה לומר על פיירו, כן, יש לנו עוד מה לומר על פיירו? לא, יופי, אז מלך המגרש, המצטיין של המשחק, נכון, המצטיין של המשחק של כולנו, אפשר, צריך לומר, צריך להוסיף?
לא.
אין מה להוסיף, אין מה להוסיף, אז אני חושב שבאמת...
אנחנו יכולים בדקה גם לרוץ על שחקני הספסל.
לא, אז אני רק אומר, כאילו, תרדו בבקשה ממנו. וזהו, אמיגה, פיירו שחקן ענק, אתה יכול לישון בשקט, ואם אתה כבר רוצה לישון בשקט, לך תישן עם פנדה, אתמול היינו בשמיכה, אתמול היינו עם תחת השמיכה, היה חסר לנו קרית של פנדה, ואז הוא היה ממש נרדם, אחרי הגול של פיירו, איך הוא הגיב לגול של פיירו, רציתי לתת לו איזה אחת, אז יש לכם כמובן, גם אמיגה לא פה, אז אני אגיד את קוד הקופון, אז כמובן פנדה שלנו, יש לכם 15% הנחה על כל מה?
יכולת אתך את
הכל. אז אתה תיתן, אוקיי, 15% הנחה על כל האתר של פנדה. יש לכם שם את כל המוצרים, שסמיכות, קריות, מיטות, אנטיזכם, מה שאתם רוצים, באמת מוצרים מדהימים. יש לנו כאן שתי ספות של פנדה אצלנו במקום. זה מתקפל למיטה, אז אתה גם מתפרק לשניים. אתה יכול כאילו...
בריבים אתה יכול לשאול פה.
מי אמר שאני לא ישן פה? סתם לא, אני בריב, דרך אגב, חוק מספר אחד, אני בריבים, אני נשאר לישון, במיטה, נקודה. מי שרוצה, שילך. זה לא אני, זה...
איזה אבואל.
באמא שלי, באבא שלי הקדוש, אני אומר לך.
לא, אמרתי לא.
אני נשאר, מה? מי שלא, הוא יכול ללכת.
מיטה שלי, צד שלי, רבק.
ספות של פנדה, פה יש מלא, מה שצריך.
קוד קופון?
קוד קופון, אז רגע, אז קוד, יש 15% הנחה, בקוד קופון באותיות גדולות. אלכס, רגע, אני מעביר לך את המצלמה.
תן לעשות אמירה. Y-A-R-O-K.
Y-A-R-O-K, באותיות גדולות, יפה. אז אתם...
יעני ירוק.
היי, הרגשתי בלי סודות כרגע. יפה, אז אתם מוזמנים לכם, ובוא תרוץ לי רגע שנייה על המחליפים, ונתכונן מהר מהר לפול חיפה רגע שנייה. זיו, אנחנו בסדר בזמנים איתך, שם אתה...
אנחנו עוד איזה רבע שעה יש להוציא את הילדים מהבתי ספר, אני זורם,
יאללה. יאללה, מעולה, מעולה, אנחנו נעשה את זה זריז.
קיצר, סונגן, רפאלוב, קניסה, אפסימי, ג'וגונינור, כולם נכנסו אתמול שחקנים מחליפים. בגדול אפשר לשים קצת זרקור על סונגן שממשיך לתפוס את העמדה בקישור האחורי. אתמול עם 6 מאבקים, 3 מוצלחים, בסך הכל 17 פעולות, שני רק לקניסה עם 26.
בוא נגיד שם, בוא נקצר את זה ונגיד שהמחליפים אתמול, זאת אומרת, היה איזשהו שינוי, אני חושב שהריענון הזה...
לא הרגשת, זה הסיכוי, זה הכותרת שלך. לא הרגשת שנכנסו מחליפים.
לא הרגשת שנכנסו מחליפים, אבל אתה נלחצת אחורה. נלחצת אחורה, לא, גנט היו ממש מסוכנים לקראת הסוף, אבל זה בסדר, רצית רגליים טריות, רצית לרענן, רצית גם, אתה יודע, זה היה כמו איזשהו גם אימון לקראת הדרבי, והנה אני עובר לדרבי, אז מחכה לנו דרבי ביום ראשון, הפועל חיפה שבאמת הייתה ברצף ניצחונות מעולה, אבל נקטע לה אחרי הפועל ירושלים שכבר משחק שני עשתה מהפך על הבאזר, מתן חוזז שם, כבר הובילו 2-0 על הפועל חיפה, הפועל ירושלים, סליחה, הפועל חיפה הובילו 2-0 על הפועל ירושלים, ואז הפועל ירושלים הפכו ל-3-2. רגע לפני שאתה רץ ונותן לנו את התיק שהכנת, אלכס, זיו, הפועל חיפה בצלמו ובדמותו של רוני לוי, שרוני לוי באמת עושה עבודה מעולה השנה דרך אגב, למרות שנתנו להם ניצחון מוחץ כאילו בסיבוב הקודם, זה הולך להיות קשה, זה לא הולך להיות פשוט.
אני חושב שכן, אמרת את זה נכון, זאת אומרת, זה קבוצות רוני לוי כאלה שקשה מאוד לנצח אותם, קשה גם לפעמים להגיע מולם למצבים, חלק גדול מהשערים שהם ספגו היו דווקא מנייחים ולא דווקא ממהלכים רצים, אז זה לא הולך להיות משחק קל, אני חושב שהפועל חיפה מגיעה בחיית טבלה לפחות, בעמדה הכי טובה שאני זוכר אותה מגיעה לדרבי.
נכון, הרבה זמן.
שנים, אני לא זוכר.
מאז נועת הגביע.
לא זוכר, אני חושב שאלכס יתחיל רגע עם הניתוח שלהם,
אז זהו, אז בינתיים אלכס ייתן את התיק של מה שאני רוצה, אחר כך שאתה תסתכל עליו רגע על הסגנון של רוני לוי, ונוכל להתחיל את ההרכבים לזה. שוב, אני חלילה וחס אומר למאזינים שאנחנו לא מזלזלים בדרבי, אנחנו יום שישי היום, אנחנו לקראת זה, אנחנו עשינו את תיק השדר, אלכס ישב עליו, תיק השדר, אני אומר, תיק השדר זה בכלל למשהו, זה
גם... תיק הפרשן.
לא, מכינים תיק השדרים כאלה, אין ספק, זה מה שאנחנו מלמדים, אבל אנחנו באמת רוצים ככה ניתחנו לעומק. בוא ניתן בבקשה רגע ל... להפועל חיפה.
כן, הפועל חיפה באמת נהנית מאחת מהעונות היותר טובות של 12 ניצחונות, 4 תוצאות תיקו, 5 הפסדים. מאזן שערים 32 שערי זכות, 25 שערי חובה, חשוב לציין. כן. מבחינת כל הקבוצות שכרגע נמצאות בפלייאוף, מקום 1 עד 6, רק סכנין ספגה
פחות,
יותר ממנה. זאת אומרת, היא הקבוצה מבחינת ההגנה עם הספיגות הכי, הכי רבות ב-1 עד 6.
אוקיי.
25 שערים היא ספגה.
זאת אומרת, קבוצה פגיעה.
פגיעה.
אוקיי.
חמש המשחקים האחרונים, 3 ניצחונות, תיקו והפסד. אתה דיברת על המהפך של הפועל ירושלים 3-2, זה גם קרה לה נגד הפועל תל אביב, כשהיא הובילה 4-0 במחצית וספגה 3 שערים.
נכון, אמנם עדיין נצחה.
זה לא נגמר בהפסד, אבל, כן. אבל אני ראיתי את המשחק הזה ממש היום בבוקר, ולהפועל תל אביב היו כמה הזדמנויות מטורפות גם לעשות את ה-4-4 וגם אפילו לנצח. מבחינת השיטה, מבחינת השיטה.
רגע, אבל שאני עוצר אותך, אבל מצד שני, זאת אומרת, אתה אומר שזה קבוצה ש, אמנם היא פחות הראתה אופי כי חזרו מולה מאוד מהר, מצד שני היא מפקיעה לא מעט.
הפער ביניהם הוא פער מאוד מאוד קטן. 32 שערי זכות, 25 שערי חובה, זה פער מאוד מאוד קטן, זה פער שכמעט מבטל את עצמו.
אוקיי.
אוקיי? יפה. מבחינת השיטה, לרוב משחקים ב-4-2-3-1, קו הגנה ישר, שני אחורים שכל פעם אחד מהם עושה תנועה קדימה, כאשר השני מחפה אחורה, זה נאור סבק ו... לא יודע, סרדל. שלושה מתפרסים מאחורי החלוץ, כאשר השחקן המרכזי מבחינתם זה תומר יוספי, שגם עוזר
לשניים מאחורה,
יש לו עונה מדהימה, תפליגע בזה. קמרה בדרך כלל על צד שמאל, בוגנים על צד ימין, לפעמים סנטוס מחליף את קמרה בצד שמאל, יוספי מאחורי החלוץ, וגם מלמד בעונת C.
סנטוס מחליף את קמרה, זה מזכיר לי את מכבי חיפה לפני המון שנים.
יפה. עכשיו בוא נדבר רגע על, בוא נדבר על הרצועות שלהם. אז קודם כל ג'רפי בשער, אנחנו מכירים את השוער הזה.
שוער טוב.
הרבה שנים בנות, שוער טוב, שוער יציב. כמעט ללא טעויות מרכזיות, רוב הספיגות שלו נובעות יותר מההגנה, פחות מג'רפי פר סי.
דרך אגב, מי שאחראי על ג'רפי ועל האימון שלו, זה אותו שוער, אותו מאמן שערים, כן, שאחראי על זה, גידל אותו באשדוד.
הגנה, בעיקר, קו האמצע שלהם עם דיבה, מיימבו ודניס פוליאקוב, כאשר רוני לוי חיה.
לא קשור לנו מהגשש?
רוני לוי החייה את ג'ורג' דיבה. ג'ורג' דיבה שחקן שאנחנו זוכרים אותו בליגה משחק מקבוצות קטנות, הוא באמת החייה אותו, הוא נותן אפגריד מטורף למשחק שלו השנה, אבל יש להם בעיה מאוד מאוד קשה בתיום ביניהם, הרבה מאוד גולים בתוך הרחבה, הרבה מאוד גולים של חולצים שמסתננים בין שניהם, נוקחים לשער.
אז אתה אומר כאילו דין דוד היה מתאים שם, זאת אומרת ברמת הבהירים ולהתחמק?
גם פיירו יתאים, כי הוא יודע לעשות תנועה טובה מאוד בין שני הבלמים.
אוקיי.
עוד שחקן שחשוב לציין בקו ההגנה, נועם בן ארוש. נועם בן ארוש בעונת C, מבחינת המגן השמאלי, כבר התעניינות ממכבי תל אביב, כבר היה ממש על סף המעבר שלהם בינואר, שחקן באמת נפלא. נועם בן ארוש עושה משהו מדהים בקו שמאל, שמעבר להצמד לקו שמאל, הוא גם נכנס לאמצע. הוא עושה הרבה פעמים את מה שאנחנו זכורים את קורנו עושה, את
אפרופו רגע,
את קורנו, ריינס טריין עושה.
קורנו אמור לשחק בדרבי?
קורנו היה מוצב במשחק הזה, אבל יש לו את הגבול פציעה.
זאת אומרת,
הוא קשיר מבחינת צהובים לגבי הכושר והבריאות שלו.
אנחנו לא יודעים, אנחנו יודעים. או לא יודעים. אוקיי, בוא נמשיך.
הלאה, קישור. סרדל ונאור
סבא. הוא עושה לך את העבודה טוב, זיו, הוא בסדר. כן, אתה, אם יש לך משהו, תתערב.
מה זה, אני עובר צ'ק על מה שאני עמדתי להגיד. אז יאללה, בסדר, אלכס רץ, ואחרי זה אני אוסיף קטנות מאוד.
הוא רץ ואתה, כדי שתוכל לרוץ לילדים, זה כל הרעיון. כן, אוקיי, תמשיך.
ואני נותן צ'יפ. הוא רץ ואני נותן צ'יפ.
בדיוק.
חלק קישור אחורי שלהם, קבוע, כמעט בכל המשחקים לא משתנה, סרדל ונאור סבג. שניהם משחקים 6-8,
אוקיי.
אחד יוצא, אחד מחפה מאחורה, סרדל הוא יותר יצירתי ביניהם, נאור סבג הוא יותר הגנתי מביניהם, הם מקבלים הרבה עזרה מיוספי, שיורד אחורה בשביל לסווק את השלישיית קישור הזאת, זה לגבי האמצע, אם יש להוסיף משהו.
אז בוא נוסיף רגע שנייה את דבריך לגבי הפועל חיפה, עד כמה, ותכף אנחנו גם נעבור אלינו, עד כמה אנחנו צריכים באמת להתכונן, כאילו צריך להתכונן, מכבי חיפה אין לה זמן אפילו לערוך אימון, אני חושב שאולי בשבת איזשהו אימון אחד כזה אפילו, אתה יודע,
צבניח שחרור.
הוא יהיה בין אימון שחרור לבין אימון טקטי, כאילו להבין, זה לא בין...
עונת NBA.
כן, כן, לא יהיה, לא יהיה אימון בעצימות של כלום.
אני מניח, אז מהדברים שצריך להיזהר מהם, בנוסף למה שאלכס אמר, שפשוט סיכם הרבה דברים שכן רציתי לומר, אבל אלכס עשה עבודה מצוינת, אז הרבה גולים הם כובשים, לגבי הכיבושים שלהם רגע, מקרוסים לרחבה, שטוחים וגבוהים, גם שטוחים, גם גבוהים, זה בא גם וגם בצורות שונות. הם מגיעים ממשחק בעיקר על אגף שמאל שם של קמרה שעושה את זה. עוד שיטה שבה הם מנסים לצאת, הם כן נותנים לך טיפה רגע להניע כדור מאחורה, ואז מנסים לייצר איזה חטיפת כדור במרכז מגרש, ולצאת מהר מאוד קדימה. יוספי בהקשר הזה, בקישור המרכזי קדמי, עוזר להם
אוקיי.
ביציאות האלה, ומלמד, הוא לא רק כובש, הוא גם מבשל, זאת אומרת, הוא משחק כפיבוט בהתקפה טוב, הוא יודע גם להניע את השחקנים מסביבו, זה עוד משהו שעוזר רגע להנעת כדור בשליש הקדמי שלהם. מבחינת איומים על השער, הם כובשים הרבה עם הראש יחסית, שבעה שערים, שזה אמנם כמונו, אבל לעומת הגולים שהם כובשים, שזה 32, זה 22% מתוך בראש, אנחנו לדוגמה עם 15, זה הרבה פחות, הם כובשים הרבה מחוץ לרחבה, זה בעיקר קמרה ויוספי, זה גם נקודה שהקישור האחורי שלנו צריך לשים אליה לב, ולכן שווה לציין את זה. הם לא מניעים הרבה כדור, הם מקום שמיני בליגה מבחינת אחוזי החזקה בכדור, מקום עשירים מבחינת כמות מסירות. דיברנו על הסגנון הרוני כן. לוי הזה, אנחנו לא נשלוט במשחק
וננסה לשחק מעברים.
אלא
אז בוא נתחיל להרכיב את הכל, עוד
כמה נתונים קטנים.
רגע, רק עוד נתון אחד שהוא הכי רוני לוי שיש. איבודי כדור הם מקום אחרון בליגה.
וואלה.
זאת אומרת, הם לא נותנים לך מתנות בחינם.
אוקיי.
מה שתיקח, תצטרך לקחת...
בכוח.
בכוח, בדיוק. מה שתיקח.
כן, אני ארוץ על כמה נתונים שאספתי. יפה. קודם כל ככה, מלמד הוא השחקן היעיל ביותר בליגה, יחד עם ירדן שוע. אוקיי. יעילות של שערים ובישולים. גם ירדן שוע...
הוא חלוץ underrated.
אבל זה גם מתפרס.
קטע.
זאת אומרת, מלמד עם 11 שערים וחמישה בישולים. הוא
בליגה, ביחד עם דין דוד.
נכון.
ורן זהבי.
ושוע עם 9 ו-7, אז הם שניים מ-16, הכי הרבה בליגה מבחינת הנתון המתחבר. מבחינת איומים לשער, יוספי הוא זה שדווקא מוביל בקבוצה עם חמישה.
למלמד, אבל יש גם חמישה בישולים, זה גם שווה לציין. זאת אומרת, הוא גם מייצר לאחרים.
כן, אוקיי.
סליחה, לא שמעתי.
טוב. איומים לשער, יוספי הוא דווקא מוביל, 57 איומים לשער, 23 מוצלחים, מלמד השני עם 52. איומים מתוך הרחבה, מלמד הוא הרביעי בליגה. אחרי זהבי, טוקלומטי ופיירו, עם 45, דין דוד למשל עם 43, מתוך הרחבה.
אוקיי.
איומים מחוץ לרחבה, יוספי הוא השלישי בליגה, כמו שזיו ציין. מי שמוביל אגב זה שרי, שכבר לא איתנו, וספר.
ועדיין מוביל.
ועדיין מוביל, וספר. כדורי רוחב, יוספי, שני בליגה רק לירדן שוע, עם 94 לעומת 97. ודריבלים מוצלחים, כמרה מוביל את הליגה. עם 56 דריבלים.
וואלה.
כן. עכשיו, אני נוסעתי פה נתון קטן שנקרא את מי לעצבן.
אוקיי, אוקיי.
את מי לעצבן.
מי לעצבן.
סבג עם 7 צהובים עד כה בליגה, שני בליגה רק ל3 שחקנים עם 8 צהובים.
אוקיי.
קמרה עם 2 אדומים, יחד עם עוד 2 שחקנים, זה הכי הרבה אדומים שקיבלו.
יפה, אלכס.
עבירות. יוספי שני בביצוע עבירות בכל הליגה, 34 עבירות עד כה, שני רק לבוריס ינו
מנתניה. טוב, הוא בר שבע, זה קל לעצבן.
אלה השחקנים לעצבן.
בקיצור.
חשוב לציין, ינון אליהו שהוא שחקן קבוע בהרכב של הפועל חיפה, מצד ימין מוצא ולא הולך לשחק.
אוקיי, אז בוא, אז הווה ונרכיבה. זיו, איך אתה עולה בזה? אתה ממשיך בקו 3, אני מניח? איך אתה...
כן, עולה ממש.
אוקיי.
ממש 3-4-3 נראה לי שיחסית קלאסי שלנו, הייתי עולה עם שלושת הבלמים, אני חושב שכולם קשירים, נכון?
כן.
שון אמור לעבור קשירות, מנסים להכשיר אותו למשחק.
אוקיי, אז אם לא שון, אז גרשון?
אז שון...
אם לא שון, אז גרשון.
אם לא... כן, אוקיי. שון או גרשון, שימיץ' וסק, צד ימין, חלילי, צד כנף ימין,
אם קורנו קשיר, אז אני אומר, אם קורנו קשיר, קורנו, אם לא סייף.
אז סייף, נכון, בדיוק. שואו ודניאל, אני אתן לאלי לנוח קצת, מבחינת הקישור, שואו ודניאל.
שואו ודניאל. שתי קשרים אחרות.
שניים.
אני הייתי הולך, אני הייתי הולך על
ודניאל.
ודניאל, אבל אוקיי, סבבה.
אוקיי.
קינדה, רפאלוב ופיירו בחוד.
חד משמעית. אותו דבר, ההבדל היחיד מבחינתי, זה במקום לעשות שואו ודניאל שהם קצת יהיה קצת בעיה שם להניע כדור קדימה. אני הייתי הולך על אלי ודניאל.
אני איתך,
בקישור.
אני איתך, אני איתך. גם בגלל, לא יודע, בגלל התאום יותר.
כן.
זאת אומרת, נכון. בגלל התאום הייתי הולך על אלי ודניאל, כי שואו ודניאל, כאילו, אולם שיחקו ביחד בזה, אבל לא שיחקו ביחד כשהם צפופים אחד.
אני חושב שאלי צריך לנוח, זה הסיבה, אלי צריך לנוח קצת.
שני מפתחות למשחק מבחינתי.
יכול להיות, כן, אוקיי.
שני מפתחות למשחק, אז כמובן, הביתות מרחוק של יוספי, לראות שיוצאים אליו בזמן, וכשיוצאים אליו בזמן לא משאירים את השטח מאחורה לגיא מלמד להיכנס.
כן.
בעיקר לשים לב לכניסות של גיא מלמד בין הבלמים שלנו, קו שלושה בלמים, חייב תיאום מושלם,
okay.
ולשים טוב לב לצד שמאל של הפועל חיפה, שזה הולך להיות כנראה ימין סק על כמרה, זה הולך להיות המאצ'אפ. אם סק גומר לכמרת המשחק והמשחק הזה, אתה מבטל 50% פחות או יותר מכל הכוח של הפועל חיפה במשחק הזה.
מעולה, הימורים, בבקשה, כן, תנו לי.
2-0 אנחנו.
אה, לקח לי.
אוקיי.
3-0.
אני, אתה על 3-0. אני,
רק הוא לקח על 2.
אני אומר 1-0. קשה, אבל אתה מנצח 1-0.
אבל מוצלח.
עוד משחק לא סופג, זו דעתי. נקווה שכך. אני רוצה להגיד תודה ענקית, 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 לכל המאזינים שלנו, לכל האנשים, לכל בית ישראל, לכל המאזינים, לכל מי ששומע אותנו. תודה רבה לכל האנליסטים סביב הפודקאסט הזה. תודה ענקית לך, אלכס מילוש הגדול. תודה רבה לך. זיו מלאכי הענק והגבוה.
והתמיר.
והתמיר, כן. ואני רוצה להגיד שבת שלום לכולכם. אנחנו נשתמע בפרק הבא, חברים. אני רפאל קבסה. ביי ביי. להתראות.